שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לדת היזדים, ואני שמח לראות את כולכם ביחד איתי כאן חובשים את ספסלי בית המדרש. היום הכנתי שיעור מאוד מעניין ומרתק על סוגיה מאוד לא שגרתית, אבל אחרי הבעיות והטרגדיות הלאומיות החלטתי לשנות קצת את הנושא ולעסוק בנושא אחר לחלוטין. היום אנחנו רוצים לדבר קצת על המצב בארץ ישראל, המצב עגום ביותר. אנחנו עמומים, חרדים, כואבים, לא מאמינים לטרגדיה האיומה הזאת שנחתה עלינו. מצד שני, אפשר לומר שכתובת לא הייתה על הקיר, והיו כבר סימנים, ואולי הסימן הכי מובהק מהכל זה השסע והשנאה בתוך החברה הישראלית. אני כבר לא מדבר בתוך החילונים והדתיים, שאפילו להתפלל בהפרדה לא נתנו, ולעשות הקפות, וזה היה בדיוק השיח ברחוב החילוני, בחדשות, באותה שבת, אם ההקפות יהיו בהפרדה או לא יהיו בהפרדה. על זה הם דיברו. לא משנה שהפריעו את התפילות ביום כיפור, אבל היה כל כך הרבה שנאה שהלכה והתעצמה, מה שאנחנו רואים מבוקר עד בוקר, הם רק דיברו על החרדים. ואיך החרדים עושים, ואיך החרדים לוקחים, ולמה החרדים והחרדים והחרדים. ואתה רואה שהשנאה הזאת הלכה והתפתחה, והלוואי שזה היה רק בחברה החילונית והחרדית, שזה היה הבעיה. הבעיה גם בתוך החברה החרדית יש שנאה. זה אני לא אומר שאנחנו יכולים לנקות את עצמנו ולהגיד שאנחנו מקיימים בעידור את מצוות ואהבת לרעך כמוך. Let's face it, מה שנקרא, בוא נודה על האמת, לא נגיד שאנחנו צדיקים, אבל אשמים אנחנו, שגם החברה החרדית בתוכה, גם היא לא חסר לה, השנאה בתוכה. אני לא מדבר על אפליות קשות ביותר וכבר מחרידות ומכוערות בין שכנזים לספרדים, ולא רוצים, לא רוצים להיחלץ מהשד הדתי הזה, לא רוצים. ולא רק זה, גם אפליות בתוך הספרדים, ואפליות בתוך אשכנזים, ובתוך החסידים, וליטאים, ובקיצור, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, די, הגיע הזמן לתת איזה משהו שיזעזע את המדינה. אתה רואה שזה בדיוק מה שהיה לפני 2000 שנה. אלה דברים שאני אמרתי כבר כל השנה החולפת. מי שעוקב אחרי הדרשות שלי יודע נאמנה שהדברים האלה כבר נאמרו על ידי. אני לא בא עכשיו ומחדש לכם דברים שאחרי מעשה אני אומר. זה שהבאנו את זה שהמלחמה הולכת להיות בסוכות, מלחמת גוג ומגוג תיפתח בסוכות, זה לא שיש לי רוח הקודש. אני לא בא ומתיימר שבא אליהו הנביא ודיבר בגרוני. הלוואי שזה היה כך, אבל זה לא. הבאתי את רב אייגאון, את הפני משה על הירושלמי, הבאתי את רבי דוד אבו דרם. כולם כותבים שהמלחמה האחרונה תיפתח בסוכות. ויותר מזה, שמיני עצרת זה ודאי נקרא סוכות. למה? חזל אומרים בט"ז עמוד א' מסכת חגיגה, שהוא חלוק מהימים שלפניו לעניין פזר קשב, פאי זמן רגל קורבן שיר ברכה. אלו הדברים היחידים, חוץ מזה גם הוא נקרא סוכות. וזה מילתא דפשיטא, שאם משהו נפתח בימים האלה, כל הדברים האלה אני כבר אמרתי, ואמרתי שהחברה הולכת ופותחת פער עצום וצנאה שלא נראתה כמותה מאז קום המדינה. אז מה אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה כדי לנער את כולם כאן? מה אתם מצפים שהוא יעשה? פיגוע של שתי אנשים? הרי ברור שהייתה צריכה לבוא טרגדיה. הכתובת כן הייתה על הקיר. אני לא מדבר מבחינת הרשויות שהכתובת הייתה על הקיר, והאלוף יצחק בריק כבר דיבר וניבא נבואות זעם, וזלזלו בו, ובדיוק להבדיל אלף אלפי הבדלות, ירמיה הנביא, זה בדיוק מה שהוא עשה. ניבא נבואות זעם, וזלזלו בו, וזרקו אותו לבור, וגם זכריה הנביא רצחו אותו, כמו שמוכח מהגמרא בסנהדרין צדיק ו', ואולי עוד נדבר על זה בהמשך השיעור. אבל אתה רואה מכאן שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שהחברה לא מתפקדת, והשנאה הולכת וגואה, על זה היה חורבן בית שני. על מה נחרב בית שני? דף ת' מסכת יומא, על שנאת חינם. ועד היום השנאה הזאת הולכת, ולא רק שהולכת ולא עומדת בסטטוס שלה, אלא הולכת וגואה. אז מה השם עשה? החריב את בית המקדש, החריב את הבית, כליל. הרס את כל בית המקדש. כשאספסיאנוס וטיטוס הגיעו כאן לשערי ירושלים, טיטוס היה צעיר לימים, היה בערך בן 35, ואספסיאנוס היה אבא שלו, אולי 20 שנה יותר גדול ממנו, אבל הוא היה גנרל ומצביא מאוד מפורסם, וטיטוס היה, בגלל הגיל הצעיר שלו, הוא היה חמזג, אז הוא אמר לאבא שלו, בוא נבקיע את החומות ונכבוש את העיר. הם כבשו את ציפורי, את הגליל, את כל החבל הגליל, הם השמידו קהילות קהילות. דיברנו על זה בדיוק שנה שעברה, שעשינו כאן את השיעורים על אוצרות כלי המקדש, ואיפה נמצאים הכלים, ועשינו סקירה היסטורית על כל ההיסטוריה של עם ישראל, אז דיברתי על זה. ואז אספסיאנוס אומר, חכה רגע, היהודים אוכלים אחד את השני, עושים לנו מלאכתנו נאמנה, הרבה יותר קל. וזה בדיוק מה שהיה כאן. בינו שנו דור ודור שעל אביך ויגד חסקניך ויאמרו לך, על מה כשראיינו את המחבלים ותפסו אותם, מה הם אמרו, מה חיזק אותם? ההפגנות, השנאה. אני הלכתי לקנות קפה בארומה, מי שהכין לי את הקפה היה ערבי, אני מדבר איתכם לפני שבועיים, אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר, אתם גמורים, המדינה שלכם גמורה. ערבי שמכין קפה בארומה, מה אמר? המדינה שלכם גמורה, אתם גמורים. אמרתי לו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, מה, אתה לא רואה שאתה הכל מתפרק אצלכם? חכה, הטרגדיה רק צריכה להגיע, וזה יגיע וזה הגיע. הרי מה היה הטרגדיה אז בחורבן בית שני? החריף את הבית, את הבית. מיליון, יותר ממיליון איש נרצחו שמה בדם קר, על ידי כל החילות של רומא, שהביא אותם אספסיאנוס וטיטוס, ואחר כך חלקם הוגלו למשחקים של גלדיאטורים. דיברנו על כל זה, דיברנו כבר אלף פעם, דיברנו. וכל זה קרה, כל הטרגדיה הזאת, חזל מצביעים על אבון אחד. לא גילו יריות שפיכות דמים, עבודה זרה, מה שהיה בית ראשון. שנאת חינם. אז על מה באה הטרגדיה הזאת? על שנאת חינם, על זה באה הטרגדיה הזאת. מה חשבתם, שהקדוש ברוך הוא יביא איזה פיגוע של 2-3 אנשים ובזה אנשים התנערו? היה צריך להביא מגה, מגה פיגוע, כדי שכל החברה תתנער ימין ושמאל, כל אחד יעשה בדק בית. אני אומר לכם, אני לא הצלחתי לישון, אני לא הצלחתי להירדם. כששמעתי את השמועות האלה, לא מצליח להירדם. אני מתהפך ימין ושמאל, שמאל וימין. מי לא יזל העיניים שלו נחלה מים אחרי טרגדיה כזאת? אתה יודע מה זה? 1,000 אנשים נרצחו. אתה יודע באיזה דם קר? וילדים, ילדים, ריבון העולמים, ילדים. זה חרון אף הכי גדול. הגמרא אומרת, דף קופיוטט, מסכת שבת, אומרים חזל שמה שאין העולם מתקיים אלא בזכות תינוקות של בית רבן, אבל פה שלא חטאו. אם הגיעה מידת הדין לילדים, לנשים, לזקנים, אז מה אתה רוצה? רצחו ילדים בדם קר, הילדים בני 4, בני 5, היה שם איזה זוג עם שתי תאומים, לקחו, ראו שהמחבלים נכנסים לבית שלהם, לקחו את התאומים, החביאו אותם, בני 10 חודשים כל תאום, החביאו אותם בממד, וכשנכנסו המחבלים לבית, הם ניסו להיאבק איתם, המחבלים כמובן ניצחו, רצחו את שתיהם, ורק אחרי 14 שעות מצאו את שתי התינוקים חיים בממד, שלחו אותם לסבתא שלהם, שתגדל אותם, עכשיו שתי יתומים. לא כואב הלב? אתם יודעים מה הלך שם? המדינה אפילו לא מספר את האמת מה הלך שם. אתה רואה זה הולך, המספרים הולכים ועולים. למה לא? בעל ההתחלה הם היו צריכים להגיד 700. הם התחילו עם 100. מה קרה? לא לשבור את הציבור. אתה יודע איזה טרגדיה הייתה שם? אתה יודע איזה טרגדיה? אם מישהו היה מספר את זה בחלום הכי גרוע שלנו, לא היינו מאמינים לטרגדיות כאלה שיקרו במדינת ישראל? לא נאמין. ואנחנו בוכים ובוכים, ולא, אתה לא מפסיק לבכות. אני חושב על הילדים בני 4, בני 5 שנמצאים בעזה שבועים. אתם יודעים איזה כואב לב זה? אני מביא לילדים שלי הקטנים לאכול, הראש שלי חושב, הלוואי הייתי יכול להביא לילדים האלה לאכול. מה, איך אדם יכול להיות מאופק? איך אדם לא יכול, שלווה נמוגה, הכל תורד אותך, אתה לא מסוגל, אני אומר לכם, אני ממוצאי שבת לא לומד, לא מצליח ללמוד, ואני יודע שחזל אומרים, עומדות היו ברגלנו שרייך, ירושלים, מי גרם לזה שהצליחו בקרב, שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה, וכשאנחנו עוסקים כאן אנחנו נותנים כוח וסייעתא דשמיא לחיילים, וצריך לעשות את זה, וצריך ללמוד. אני אומר לכם, אני פשוט באלם, אני לא מצליח להתרכז, לא מצליח לאכול, אני ג'אמפי, אני אומר לכם את האמת. איך אפשר אדם להיות שלווה, איך הוא יכול להירגע אחרי שהוא שומע כאלה בשורות איוב? מקום המדינה לא היה מחדל כזה, מ-73, מיום כיפור, לא היה מחדל כזה. מיום אושוויץ וטרמבלינקה לא מתו ונרצחו כל כך הרבה יהודים ביום אחד. מהשואה לא נרצחו כל כך הרבה יהודים ביום אחד. אז מה, זה לא אמור לעורר את כל החברה? כל אלה שעשו הפגנות נגד הדת ונגד התורה, ולא רק אלה, גם אנחנו מבפנים. אתה לא בוחר במפלגה שלי, אתה בוחר במפלגה שלו, אז אתה לא מאנש. איפה זה נהיה? מאיפה זה נהיה? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה? עם הכיפה, עם השטריימל, עם הפוזה שלך, עם כל עם כל הפרק הזה והכובע המבורג שלך, שונא אותך, הקדוש ברוך הוא שונא אותך. מה זה הפוזה הזו? מה, לא כולנו בני איש אחד אנחנו? אתה לא רואה חרון אף שאני אומר לכם, דוגמתו לא היה בעולם. מאז חורבן בית המקדש לא היה דבר כזה. אתה מזדעזע. אז ביום כיפור היה מחדלים, אבל לא ברמה כזאת. אנחנו ב-2023. יש טכנולוגיה, יש מודיעין, יש שבק, יש מוסד, יש משטרה, יש אנשים מבפנים, אנשים שלנו מסתערבים מבפנים. איפה כולם? איפה כולם? מה קרה? איפה כולם? זה דרך להתמודד, זה פשוט להאשים את המערכת הכושלת, את ההזנחה, את המודיעין, את התצפתניות, את המשטרה, את הצבא. מחדל של 1,000 מחבלים חמושים אכזרים נכנסים בתוך הגבולות של ארץ ישראל. 5 שעות הם רק רוצחים, והמחבל אמר יריעה אחת לא קיבלנו. הוא אומר, היינו באלם איך אנחנו נוסעים, אנחנו התכוננו לקרב מול צהל, יריעה אחת, 5 שעות, עשינו מה שאנחנו רוצים. כמה פרצות בגדר תצפיתנית אחת לא ראתה? תגידו לי אם זה לא מה שכתוב באגדות החורבן, במדרש איכה, שהשם מסר אותנו בידיים שלהם. זה מה שהיה כאן. וזה גם לא רחוק להניח שהיה איזה משטף מבפנים. זה לא רחוק להניח, כי דבר כזה זה לא הגיוני. אתה לא נמצא ב-73, אתה נמצא ב-2023. יש רחפנים, יש תצפיתניות, מצלמות על הגדרות. איפה הכל? עזבו, היה כישלון, יש מי שאומר, היה להם שינוי בגרסה מערכת. שינוי בגרסה מערכת, זה סברה, עוד לא יודעים מה היה, חכו שיתחילו לחקור שם. לא יתפלא אם ימצאו משטפים מבפנים, אני לא יתפלא. אבל הם אומרים שיכול להיות שהיה גרסה, שינוי בגרסה, להתקן גרסה יותר משודרגת של מערכת המצלמות, ובזמן הזה הם ניצלו את זה ונכנסו. או שכן, יותר נראה שלא. אז מה היה שמה? שלחו לך רחפנים לזרוק פצצות על המצלמות, אז תתעוררו, אז תתקשרו, תודיעו, לא רואים כלום. ואיפה חיל המודיעין? איפה המודיעין? איזה כשל? איזה כשל, מחדל מזוויע? שנה שלמה הם מתכננים את זה. שנה שלמה, זה לא יומיים. מדובר פה על 1,000 מחבלים. אחד לא בגד בהם? אחד לא אמר, אני אמכור אותם, אני אקבל בית בקהיר? איך יכול להיות? ועוד יותר מזה, הם אמרו בחדשות, בטלוויזיה, הם אמרו, אנחנו הולכים להיכנס, לפרוץ את הגדר, ניכנס, הם אמרו את זה, אני בעצמי, בעיניים האלה, אני ראיתי את הרעיון, בערבית. הם ראו את, אמרו והודיעו, זה הולך לקרות, אבל הצבא שענן היה. והמשטרה שענן והמודיעין, ולך תדע מה היה שם. איפה הכל? איפה הכל? איזה הידרדרות במוטיבציה? אתה רואה, האלוף במילואים יצחק בריק, שהוא אמר דברים נוקבים על הסוגיה הזאת. והוא אמר שהוא חוקר ובודק ועושה מחקר מקיף של כל הסוגיה הזאת של צהל, והוא אומר, הצבא לא מוכן למלחמה. המלחמה כבר לא תהיה בחוץ, היא תהיה בפנים. עכשיו, אם המלחמה תהיה בפנים, הצבא לא יבוא להציל אותך. תראו מה זה, תראו איזה נבואה נזרקה בו. אחד לאחד, אף אחד לא בא. לא באו להציל אותם. הוא אומר, אפילו מוטיבציה קרבית אין כבר בצבא. האלה שרוצים להתגייס לקרבי, הולך ויורד, הולך ויורד, שאחרים יעשו את העבודה השחורה, ואנחנו נהיה אנשי מחשבים בצבא, שזה יקפיץ אותנו לקריירות שלנו בעולם החופשי. עדיף לי להיות קרייריסט בעולם, בצבא, אני אהיה קרייריסט, מה אני אעשה? אלמד מחשבים על חשבון המדינה, יעבוד בתור טייס במדינה, אחרי זה אני מוצא לעצמי מטוס באלעל, אני עובד. כל אחד כבר חושב מה יהיה אחר כך, הידרדרות כזאת ובורות, הוא אומר לא שמעתי בורות כזאת, אני... הוא אומר אני הצפתי את החיילים ועשיתי להם מבחן על תולדות מדינת ישראל, לא יודעים כלום, אפס, לא יודעים כלום. שאלתי אותם מי זה בן גוריון, אמרו לי זה שדה התעופה. שאלתי אותם מי זה גולדה, אמרו לי זה גלידה. מה זה, זה עצוב, זה עצוב. הם לא יודעים על מה הם נלחמים, הם לא יודעים כמה אנשים, האדמה הזאת זועקת מדם, מרוב חללים שאיבדו את החיים שלהם כדי שאני ואתה וכולכם נהיה פה. כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה, מה אנחנו יכולים לשתוק? תלמדו אותה מוטיבציה קרבית. אבל כל היום הוא אומר, במקום לתצפת, אתה רואה אנשים עם הפלאפונים שלהם. למה לא לוקחים את זה מהם? עכשיו נזכרים, אחרי כל הטרגדיה, שכל עם ישראל ביחד, והשאר עם ישראל. אני לא מקטרג, אני נדעם לראות את הגיבוש, תוך דקה, משחור ללבן כולם הפכו להיות. תוך דקה. מאלה מהדגלים השחורים, יהיו כולם דגלים לבנים, וכולם ביחד, אחים יד אחד נגד. Too late, too late. I know it's never too late, עדיין נשארו רוב עם ישראל, ברוך השם עם ישראל חי וקיים, ובכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, אבל אלף אנשים הפסידו את החיים שלהם. היה שם מסיבה של מי יודע כמה היו שם, אין לי מושג. 3,000, וכולם צעירים. למה מי יבוא? מי יבוא? חטיארים? והיום גם חטיארים הולכים. אבל באים צעירים. אני לא מדבר על הפסל של בודה, אני לא יודע מה היה שם למעלה שהם רקדו מסביב לפסל. עזבו, עזבו. אני אומר, אבל הם יהודים, הם אחים שלנו. אנחנו אוהבים אותם? מה, אנחנו לא חוזרים בתשובה? מה, אני מסתכל על מישהו מגבוה? בחיים לא. בחיים לא. ואלה מסכנים היו שם, חינו את האוטו קרוב, היה מסכן אחד, אחד, אחד סיפר. שהחבר שלו נסע עם האוטו עד לה, הוא שילם קצת יותר, אז הוא הגיע לה עם המכונית עד למסיבה. עכשיו הוא ראה טרגדיה, יורים, בלגן. מה הוא עשה? נכנס למכונית שלו והתניע ונסע. עכשיו הוא ראה המחבלים נסו לכיוון עזה. עכשיו הוא לא יודע כלום, אין, הפלאפון שלו, הוא הפיל את הפלאפון, אין לו וייז. מה הוא יעשה עכשיו? אז הוא חשב שהוא בורח מהם, הוא נסע בעקבות השיירה לעזה. תפסו אותו בעזה, אהלן, נטל יהוד, הוציאו אותו מהאוטו והכניסו אותו. החבר שלו סיפר את זה, הוא צעק לו, תעצור, תעצור, כלום. אתה יודע איזה טרגדיות רצו שם, אתה יודע איזה דברים שבשואה הרורה רק שמענו סיפורים כאלה. אז ב-2023 אנחנו עומדים כאן וניצבים ושומעים דברים כאלה? מי זה אם לא הקדוש ברוך הוא עשה את כולם עיוורים? את כולם עיוורים, אני כבר לא מדבר אם היה פה איזה משטף מבפנים ולך תדע אחרי החקירות מה אנחנו נראה איזה מחדלים על ימין ועל שמאל את מי צריך להעמיד לדין על כל הפשע הזה. אבל זה כבר לא יעזור, זה כבר לא יעזור לחפש אשמים. אנחנו לא מחפשים אשמים. אבל אם אתה רואה שארצות הברית החליטה שהיא שולחת את המשחטות שלה ביחד עם המטוס הכי קרב הכי גדול בארצות הברית שיש לו גרעין, גרעין על המטוס, אז כולם שאלו וכולם היו בתימה, רגע מה, כל כך הרבה משחטות, כל כך הרבה ספינות קרב, 5,000 חיילים קרביים והקומנדו מביאים לך עם מטוס כזה בשביל חבל רצועה של מטר על מטר? מי שחושב את זה הוא שוטה שבעולם. אתה לא יודע מה הולך לקרות. הם הביאו את זה בשביל לעשות את היד, הרימו את היד. תבוא איראן, יבוא רוסיה, יצטרפו ארדואן עם מה שמו כבר אמר, הנשיא של טורקיה. אם שארצות הברית לא תתערב במלחמה ותעזור לישראל, ואם היא תעזור לישראל, אני עוזר לפלסטינים. אז הוא הנבל, שאחרי שהייתה לו רעידת אדמה, שלחו לו סיוע, עזרו לו פה במדינה, הוא הנבל, עכשיו יכניס את כל המדינה, את כל העולם, כי מה שיקרה... עכשיו ארצות הברית ובנות בריתה הלכו בצד אחד, וארדואן ובני בריתו וכל המוסלמים של העולם, שהם, אלה שהם נגד ישראל, הלכו איתו. תתחיל המלחמה, תתחיל, אתה רואה שזה מתחיל. אם חזל אמרו שהמלחמה תיפתח בסוכות, היא תיפתח בסוכות. ואם אמרו הרמב"ן שעוד 17 שנה כבר נגמר הקץ של בעיתה, כבר אני לא מדבר על החישנה, החישנה היום אם בקולות תשמעו, אבל קץ של בעיתה עוד 17 שנה, אז הגיע הזמן, אז הגיע הזמן. ורבותיי, נכון שזה מפחיד, אבל מצד שני חז"ל אומרים בי"ז עמוד א' מסכת מגילה, מלחמה התחלה דגאולה היא. חייב שיהיה ריסוק של כל המוסכמות. מתי אנחנו נגאל שיש שנאה כזאת בתוך הדת? בחיים לא היה דבר כזה, שנאה כזאת לדתיים. מה אנחנו? אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אנחנו היינו מתפללים ביום כיפור בשקט בדיזנגוף, מי יודע אם היינו יכולים עם התפילות שלנו, אנחנו מאמינים שהיינו יכולים להציל עוד 2, עוד 3, עוד 4, עוד 100. אבל הם מדברים, אם בכלל הם ניתנו לנו להתפלל. תפילה מוסלמית בהפרדה הם כן נותנים, אבל תפילה של יהודים לא. אז אתה מבין, וכבר עשיתי על זה שיעור עמוק, שאתה מבין שיש כאן משהו שהוא הפך ההיגיון, הפך הדבר שלא מתיישב על הדעת, שזה כמובן ערב רב. ערב רב, גם ערב רב עלה איתם. אז האלוף יצחק בריק כבר מטריע כל כך הרבה שנים על הדבר הזה. ואנשים לא רצו להקשיב לו. והיום כבר מראיינים אותו, והוא מצטער על זה. לא, זה לא שהוא אומר, אני שמח, אמרתי לכם. הוא מצטער על זה. רק מה עוד הוא אומר? שמזל, מזל שזה היה רק מחזית אחת. אם חיזבאללה בצפון וחמאס בדרום היו עושים תיאום, והיו עושים את אותו מהלך גם בצפון, איפה היינו היום עומדים? אם זה לא רחמי שמיים, איפה היינו היום עומדים? לכן, קודם כל, הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, לא להאשים את המערכת, המערכת אשמה. אבל אנחנו, זה לא העניין שלנו עכשיו להאשים, לא ככה אנחנו נגדל. מעצם זה, העבודה שלנו זה לא לחפש אשמים. אשמים יש, יהיו, יתפסו, אני מקווה שגם יועמדו לדין ויתנו את הדין על כל האלף קורבנות, ועוד כמה כאלה, אני מקווה מאוד שהשבועים ייצאו, ועוד כמה כאלה שאיבדו יד, רגל, עין, מי יודע, מי יודע איך ייצאו. ואני שואל אתכם, עכשיו שישחררו בעזרת השם את כל השבועים, אתם חושבים שהם חוזרים לחיים רגילים? כל החיים פסיכולוגיים. מי יודע מה עשו להם שם? מי יודע מה הם ראו? מי יודע מה הם ראו? אלה חיות! חיות! חיות אדם! זה לא בני אדם! מי יודע מה היו? כל החיים אנטי דיפרסן, נגמר החיים שלהם. אני מקווה ומברך אותם שלא, שיחזרו לחיים רגילים ויקימו בתים ומשפחות. אבל אתה מבין מה זה להיות בשבי? חז"ל אומרים בדף ח' מסכת בבא בתרא, שבי יותר גרוע מהכל. עדיף מיטה ולא שבי. המדרש אומר שבעה דברים ימות אדם ולא יקרו לו. ימות ולא ייפול ביד אויביו, זה דבר ראשון. ימות ולא ישכח תלמודו, ימות ולא ימות בניו, ימות ובניו בחייו. הדבר הראשון, ימות ולא ימות ולא ייפול ביד אויביו. ניפלנה ביד השם וביד אדם לא יפולה. אתה יודע איזה פחד זה ליפול בידיים שלהם? עכשיו ילדים קטנים לקחו אותם לשבי, מח שימם וזכר זכרה, מי שפרה מדור המבול, מדור הפלגה, מכל הרשעים, היא פרה מהחמאס ומכל שונא ישראל. ילדים קטנים בני 4 העלו אותם לאוטובוס. אני שואל אתכם, היה שם אישה עם שתי ילדים, שתי עוללים, מה אתה, איך אנחנו ישנים בלילה, שאתה יודע שיש שם ילדים קטנים עכשיו? מי החליף להם? צריכים לעשות אשר יצר, מי החליף להם? אמא אני רעבה, אמא אני מפחדת, מה תענה, מה תעשה? איך יכולת לאכול בכלל, איך יכולת לישון? אשמים אנחנו, אנחנו! אני כבר לא מדבר על החילונים שבדק בית עצום הם צריכים לעשות, כי חז"ל לימדו אותנו שבחברה שזה פוגע, שם היא צריכה לעשות בדק בית. כשהיה תאסון מירון, כל הרבנים אמרו פה אחד, לא החלונים צריכים לעשות תשובה. החרדים צריכים לעשות תשובה, זה היה במירון. כשהיה אסון קרלין בפסגת, בגבעת זאב, אחרי כמה שבועות, כל הרבנים אמרו, חרדים צריכים לעשות תשובה. עכשיו רוב אלה שמתו שם היו חילונים, קיבוץ שלם נמחק, המסיבה הזאת נמחקה, ועוד כמה כאלה, מי אם לא הם צריכים לעשות תשובה? אני מדבר עלינו קודם כל, בראש ובראשונה אנחנו צריכים לעשות תשובה. אבל החברה שלהם, היא נפגעה, היא חברה שלנו, אני לא אוהב את השלהם שלנו, אבל רק שתבינו את הכוונות של מה שאני מדבר. בוודאי שצריכים לעשות תשובה. אם היו נותנים לנו זמן, היו נותנים, אתה יודע, חייבת לחיות. מה ביקשנו? מגילת העצמאות תקיימו. זה הציונים שלכם שאתם מאמינים בהם חתמו על המגילת העצמאות. וכתוב שמה חופש דת. זה המדינה הזאת, זה חופש דת. אז ממילא, אתה רואה מכאן שאין לך על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. המערכת קורסת, המערכת כושלת. עכשיו רבותיי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואם השם אמר, הנה אני אראה לכם, אתם בטחתם בבני אדם? מה, אתם בטחתם בצבא? בטחתם במודיעין הישראלי? בטחתם במוסד? אתם בטחתם בשבק? בטחתם? אז בואו אני אראה לכם שכל בוטח בבן אדם, השם שם אותו בידיים של בני אדם. צדיקה לפעמוד ב' בבא בתרא. ארור הגבר אשר יבטח באדם, יוסף הצדיק אמר כי אם זכרתני והזכרתני נשאר עוד שנתיים בבור. על מה הוא נשאר עוד שנתיים בבור? על זה שבטח בבני אדם. עכשיו למה אנשים הולכים בחרדות? מפחדים. מה הם מפחדים? שלא יפרצו להם פתאום ערבים לבית. אם אתה מאמין שהצבא שומר עליך, אז באמת יש לך מה לפחד. למה? כי הצבא הוכיח את עצמו ככישלון. אם אתה מודה, אני לא מדבר על הלוחמים הגיבורים והאמיצים, אני לא מדבר על אלה שעושים עבודת קודש שם בקווים, בביצורים, אלה קדושי עליון ואנחנו מברכים אותם ומתפללים עליהם ובוכים בשבילם. אני מדבר על המערכת מלמעלה, המערכת שלא עשתה את תפקידה נאמנה והפקירה הפקרות לשמה. הפקירה את כל התושבים שם. אם אתה סומך על המערכת, אז יש לך מה לפחד. תפחד. אתה סומך על המערכת? אז תפחד. הנה, המערכת הוכיחה את עצמה שאיזה כישלון. אבל כשאתה סומך על הקדוש ברוך הוא, ואם חזל אומרים בצדיק חטא מודבט בבא בתרא, מי שרוצה להינצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה וגמילות חסדים, אז תעסוק בתורה וגמילות חסדים, ואיפה הביטחון שלך? למה אתה יושן עם פחדים? למה אתה סוגר את כל המנעולים ומפחד? צריך לסגור, את ההשתדלות צריך לעשות, אבל להיות בפחדים? איפה האמונה שלנו? חזוני שומר אמונה בספר שלו, אמונה וביטחון. כותב את הספר הזה בלשון פיוטית, בלשון כל כך מליצית, כל כך יפה, כל כך אצילית. הוא כותב שמה שאמונה אמיתית זה לא להגיד יהיה בסדר ולקוות שיהיה בסדר. לא, אמונה אמיתית זה גם אם לא בסדר, הרי איך אתה יכול להבטיח שיהיה בסדר? מה, אתה נביא? אתה נביא? אתה לא יודע כלום. אז מה אתה אומר יהיה בסדר? אז אל מי אתה מעט? מה אתה מורח את האנשים שאתה אומר שיהיה בסדר? להרגיע. טוב? אז תרגיע אותם באמונה אמיתית. והאמונה אמיתית ודעת תורה צרופה זה, שגם אם חלילה לא יהיה בסדר, זה הכי טוב בשבילנו. אם מישהו יבוא פה ויחשוב שבאו המחבלים וירו בקהל שלם, ומי שלרוע מזלו היה בקו ראשון לאש מת, ומי שהתמזל מזלו ברח, מי שיחשוב דבר כזה הוא כופר. הוא כופר. למה? למה? כי אין כדור שאין לו כתובת. כל מעט השם, גם כשמחבל רוצח יהודי, זה גזור. מה? כן. רוצים ראיות? אני אביא לכם ראיות. כתוב עוד אף למד. חזל אומרים שמה, זה מתחיל מעמוד א' למטה ועובר לעמוד ב' למעלה. חזל אומרים שמה, אף על פי ש... ארבע מיטות בית דין בטלו, מה נעשה? סנהדרין כבר בטלה, ואין לה ארבע מיטות בית דין, אבל ארבעה מיטות בית דין בפועל, אף על פי שבטלה סנהדרין, ארבע מיטות בית דין לא בטלו. וחזל מביאים ראיות, אני קורא רק מה שקשור לענייננו. אף על פי שבטלה סנהדרין, ארבע מיטות בית דין לא בטלו. לא בטלו? הבטלו לא הוא. מה לא בטלו? אין, ראיתם מישהו שהוציא אותו לסקילה? זרקו אותו מקומה שנייה וזרקו עליו אבנים? שהתחייב סקילה, בעל נערה מאורסה ביום הכיפורים? ראיתם מישהו שפתחו את הפה שלו ושמו אופרת? אין, בטלו, הכל בטל, אין. מתרץ את הגמרא, ארבע מיטות בדין לא בטלו. מי שנתחייב הריגה, או נמסר למלכות, או ליסטים באים עליו, והורגים אותו. אז אם אתה רואה שחזל אומרים ש... מה אתה לומד מכאן? שהכל בהשגחה פרטית. הכל בהשגחה, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתה תבוא ותחשוב שבמקרה מישהו מת, במקרה הוא היה לו מזל שהוא לא הלך, מישהו סיפר לי שהוא היה בתוך... בשכונה שמה, בשכונה, שהם עברו בית בית. הם באו עם קטרים, הם באו עם ציוד, הכל היה מתוכנן. הוציאו להם מהשכפצים, הוציאו להם מפה. כל אחד היה פלוגות. כל אחד ידע לאן הוא הולך טוב מאוד. זה לא סתם התקפה, עליהום. זה היה מתוכנן מאוד. אתה יודע מה זה? כשבאו מלכדו את הכבישים, הם בעצמם ידעו שהצבא יבוא, הם כבר מלכדו את הכביש. איך הם את האלוף משנה הזה, השם ירחם? הוא נסע כדי לעבור לעזור לעזב, על כביש היה ממולכד, והוא עלה והתפוצץ. הם ידעו טוב מאוד מה הם עושים. עכשיו מישהו סיפר שעברו בית בית, בית בית, לרצוח את כולם, בית בית, ועל הבית שלו פסחו. איך זה יכול להיות? מה, במקרה התמזל מזלו ולא שמו לב? מה, זה לא חז"ל מבטיחים לנו, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, מי שצריך היה ללכת ילך. הרי חז"ל אומרים, ארבעה מיטות בדין לא בטלו, בטלו, אלא מי שהתחייב הריגה, ליסטים באים עליו. זה בהשגחה מדוקדקת מעת המלך הקדוש ברוך הוא שעושה דין ומשפט בבריאות שלו. אז אנחנו עכשיו לא יכולים לדבר עכשיו, להגיד דברים כדי שלקומם את הקהל. אבל לפחות שאתה תדע בדיוק, זה מה שצריך להרגיע אותך. מה שכתוב, כתוב. זה נחתם, שבוע שעבר, עוד פחות משבוע כבר יצאו השליחים. בשבת האחרונה כבר יצאו השליחים. אם כתוב לבן אדם ללכת, אז הוא ילך ולא משנה מה. לא צריך להיכנס להיסטריות. איפה האמונה שלנו בכלל? אמונה זה כשאתה צריך אותה, לא כשאתה לא צריך, אתה מצפצף, אני מאמין, אני מאמין. כשאתה צריך להיות ולדעת, וצריך לחזק את האישה, וצריך לחזק את הילדים, כי אין להם תורה שתחזק אותם, אתה לומד, אתה באמת באת לפה, באת לשיעורי תורה, חיזקת את האמונה שלך, אבל האישה לא שמעה, הילדים לא שמעו, ומה פתאום לילדים צריך להראות להם סרטונים או לדבר איתם בכלל על מלחמות? לא צריך לדבר עם ילדים בכלל, לא צריך לערב אותם בדברים האלה, ואבא ואמא מדברים שהילדים לא יהיו שם בכלל. אל תכניסו אותם לפחדים. אחרי זה יש להם טראומות לילדים. זה חמור ביותר. אז מה אתה רוצה עכשיו, להאשים את המערכת? המערכת כושלת, המערכת אשמה אין ספק. אבל אנחנו שמים את זה בצד, זה לא עבודה שלנו עכשיו להאשים את המערכת. אז קודם כל השתדלות מצידנו, כל אחד יוציא רישיון לנשק. נגמר. יש כיתת כוננות, מצווה להתנדב, זה נקרא גמילות חסדים. תורה וגמילות חסדים, תתנדב לכיתת כוננות. כל מקום צריך להכין ביצורים, להכין כיתת כוננות, להכין ממדים, להכין, אתה לא יודע מה ילד יום. אז עכשיו לא צריך להכניס את הציבור לפניקה, אבל לפחות אלה שהם ביישובי הספר. אני לא מדבר על מה שהולך להיות פה כשהערבים של רם ללוד וירושלים יקומו. המשטרה לא ידע מה לעשות איתם כשזה היה בפעם האחרונה. בדם ואש נפדה את פלסטין. מה אתה תעשה? איזה משטרה? איזה שוטרים? איזה צבא? מי יעזור לך? זה אתה לבד מול מחבלים בבית. מה שהקדוש ברוך הוא עשה ביום שבת האחרון זה אזהרה. אזהרה. הדליק קורות אדומים. לנער את כולנו. תתעוררו. ולא יכול להיות יותר חמור. זה עוד ברחמים היה, התצפית של האלוף יצחק בריק הייתה הרבה יותר קודרת. הוא אמר שכל החמש חזיתות של האויבים של ארץ ישראל, כולל החזית החמישית שהיא מתוכנו, כולם יעשו יד אחת וביום אחד כולם יפרצו למדינה. עם החיילים של ארדואן, שאנטישמי כמוהו אין יותר ממנו. מה אתה תעשה אז? תחכה למשחטות מארצות הברית? בינתיים שוחטים פה את כולם. כל אחד יעשה השתדלות. אנחנו מאמינים שמה שכתוב, כתוב. אבל חובת ההשתדלות אנחנו מצווים. תעשה השתדלות, תוציא רישיון לנשק, ועכשיו הם הרבה יותר מקלים עם זה, הם היו מאוד חזקים עם זה, כי הם מבינים שזהו. נגמר, קלו כל הקיצים. אם המדינה לא תעשה סוף לחמאס ולעזה, לא יסלחו לראש ממשלה הזה לעולם, אחרי דבר כזה. ואם אתה מבין שזה פתח את התיאבון לכל אויבי ישראל, אנשים היו שמחים, מוסלמים היו שמחים. אמר לי איזה אחד, הוא הסיע את הבן שלו בשבת, פיקוח נפש, הסיע את הבן שלו לבסיס בדרום. הוא אומר, כל הדרך ערבים שמחים עם דגלים של פלסטין. מרגישים שהגאולה שלהם הגיעה. וחס ושלום תתקיים הנבואה של הזוהר פרשת וירד אפלמת ב' שעתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ ישראל 9 חודשים. מה יישאר מאיתנו? הם לא מרחמים על ילדים. על זה כואב לי על הילדים שבשבי. מה אתה חושב שהם יראו ילדים אז הם יעשו לו, הם לפנים משורת הדין? אתה יודע איזה אונס היה שם של בחורות? אתה יודע איזה עריפת ראשים היה? אתה יודע, אני לא רוצה להכניס אתכם להיסטריה, אני גם ככה בהיסטריה בעצמי, אני פתאום באמצע היום מתחיל לפקוד. אני אומר לכם, אני לא מסוגל ללמוד, אני לא מסוגל. איך מישהו פה מסוגל לאכול, לשתות, לישון, שאתה יודע מה היה? אני לא מדבר רק על מה היה, מה היה היה. אבל מה יכול להיות פה בקלות, בקלות, ברגע שזה יתלקח, ארצות הברית תתגרה ברוסיה, רוסיה מדברת עם איראן, איראן מתגרה בארץ, כל המזרח התיכון נדלק. וזה לא רק המזרח התיכון, כי כולם ישאבו למלחמה הזאת. אני עשיתי לכם פה שיעורים על מלחמת גוג ומגוג, הבאתי את המטרות של המלחמה, הבאתי את הנבואות של זכריה ויחזקאל. אנחנו דיברנו על זה באריכות, זה לא מהיום. אם אתה לא תתעורר על עצמך ותגן על המשפחה שלך, מי יגן עליך? אז הקדוש ברוך הוא המגן על כולנו, זה ודאי, והוא מצפה מאיתנו לעשות השתדלות, כמו בן אדם לא אומר, אני אהיה במיטה שלי ויבוא לי הפרנסה, אלא אתה תעשה השתדלות קטנה, והקדוש ברוך הוא יעזור, כמו שהיה אצל החשמונאים. איך יכול להיות שהחשמונאים היו מועטים, וניתחו צבא שלם של אנטיוכוס, שהיה עוד מסוריה, לא מיוון, דיברנו גם על זה. איך יכול להיות, הם היו אנשים קדושים ומאמינים, ואמיתיים, על הדגל שלהם הם חרטו את המילה מכבי. מה זה מכבי? ראשי תיבות של מה? מי כמוך באלים השם. הם לא חרטו את ה... הרי זה היה ההבדל. מה ההבדל בין בר כוכבא למכבים? בר כוכבא היה פי אלף יותר חזק מהם. והוא נלחם בסך הכל עם הצבא של... זה לא בסך הכל, זה היה צבא גדול של רומא. אבל כאן היה לך... יש אומרים רק 18 בני אדם. שהתנועה הזאת של המכבים שהתחילה ממודיעין לאט לאט סחפה אחרי הצעירים שלא ידעו כלום, כולם היו תלמידי חכמים. מה הם היו, אחוזי חרב מלומדי מלחמה יש חרבו על יריחו? כולם היו תלמידי חכמים, לא יודעים כלום. אבל כשהשם רוצה ברב או במעט הוא מושיע. צפרדע אחת עלתה ממצרים ומילתה את כל מצפרדע אחת עלתה ותעל הצפרדע וכל הארץ צפרדעים. אתה רואה מכאן שבקלות, בקלות, הקדוש ברוך הוא מושיע. ומה קרה לבר כוכבא הגיבור? שפחדו ממנו, שהיה מבחני קבלה לצבא שלו, היה מי שחותך את הבוין שלו עם השיניים ויורק אותה. עד שאמרו לו, חכמים, עד מתי אתה עושה ישראל בעלי מומין? אמר להם, אז מה אני אעשה? אמרו לו שידער על סוס ותוך כדי דהירה, מוציא ועוקר את הדקל, זה נקרא גיבור. תבינו איזה צבא היה לו. ונכשלו ונפלו, כולם מתו. למה? כוחי ועוצם ידי. הוא אמר, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. נסתדר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה אל תעזור ואל תפריע? אם אני לא נותן לך נשימה באותו רגע, אתה נחנק מת. מי הרג אותו? מי הרג אותו? נחש נכנס לו במים שהוא עשה אשר יצר. במיטה הכי בזויה שנזכרה לחרפון עד שאמרו עליו בר כוזיבה. אפילו רבי עקיבא טעה בו. אמר דרך כוכב מיעקב, חשב שהגיע המשיח. אז אנחנו לא מאמינים בכוחי ועוצם ידי. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שומר, מגן, ואנחנו צריכים לעשות השתדלות. אז אנחנו שלחנו את הצבא, ואנחנו מתפללים עליהם, ואנחנו לומדים לזכותם, וגם לזכות השבועים, וגם לזכות החולים, וגם את ההשתדלות שלנו אנחנו מחויבים לעשות. נשק, לא יהיה ברירה, לא יהיה ברירה. כל מי שיכול להוציא רישיון, שהוציא רישיון ושיהיה לו בבית, כמובן לעשות מטווחים, ולדאוג שהכל מוסווה, זאת אומרת שוודאי הרחק מהידיים של הילדים, מקומות גבוהים, נעולים, שלא יהיה טרגדיות. אבל השתדלות אדם חייב לעשות, זה מילתא דפשיטא. אז באפשרות הראשונה אנחנו יכולים לבוא ולהאשים את המערכת. אפשרות השנייה, להאשים את השמיים. חז"ל אומרים שהאדם מאשים את הקדוש ברוך הוא. איפה היה השם? היה איזה חילוני אחד, עלוב, עלוב שבעלובים. בא אומר, איפה היה השם שהתפללתם אליו? אמרתי לו, אם היית נותן לנו להתפלל אליו ביום כיפור, אולי זה לא היה קורה. אתה בא עכשיו מאשים, פתאום השם קיים בעיניך. עכשיו הוא קיים בעיניך. ומי החזיק את המדינה הזאת עד עכשיו? הרי מה קרה? הרי יש זוהר, פרשת בעירה קופיות ג' הזוהר אומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה צרות לבן אדם. הוא רק מסתיר את ההשגחה והצרות באות לבד. מה שקרה, הוא לא הביא את החמאס. הוא פשוט הפסיק לשמור עלינו, כי חשבנו שהצבא שומר, חשבנו שהמודיעין הישראלי שומר, שהצבא שומר, אז השם אמר, לא, זה אני שומר, אתם לא מאמינים שאני שומר, אני מפסיק יום אחד לשמור, מתי בשמחת תורה? בשמחת תורה, שאתם תראו מה זה שלא נתתם להם ללמוד תורה, שהייתם נגד התורה, אז אני אראה לכם. אז הסיר את ההשגחה, חמאס נכנס. אבל מה זה הסיר את ההשגחה? בחרון אף שלא ראינו ולא ידענו כמותו מאז היינו לאומה כאן בעל המדינה הזאת ב-70 שנה האחרונות. חרון אף היום ונורא. ילדים עוללים תינוקות משדי עם אותם ועוד 150 נלקחו בשבי. לך תדע עוד מה יעלה בגורלם. אז זה חזל אומרים דף ת' עמוד א', איוולת איש תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. מי עשה לנו את הצרה הזאת? מהבנות שלנו. ומה האשימו את ה... מה האשימו האחים? מה זאת עשה לנו האלוהים? האחים השבטים. במקום שישימו את עצמם שהם מכרו את יוסף, והם ראו את הכסף מושב בהמתוחותיהם, וידעו שהם התעברו על הכסף הזה, מה זאת עשה האלוהים לנו? חזל אומרים, מכאן אתה לומד שאדם מאשים את הקדוש ברוך הוא בצרות שלו, בבעיות שלו. וזה באמת הוא השם. או האופציה השלישית, לא להאשים את המערכת ולא להאשים את השמיים, זה פשוט לקחת אחריות. חמאס לוקח אחריות, חיזבאללה לוקח אחריות, אז להבדיל התמה והתאור, גם אנחנו צריכים לקחת אחריות. אל תחשוב שהמלחמה הזאת היא על הארץ מתחת, המלחמה הזאת היא בשמיים ממעל. כשיש זכויות זה שמור, כשיש זכויות נוק דזה שמורה מהחיצונים, כשאין זכויות אז אין להם מוכין דגדלות, אמא לא יורדת לסוחה לבנים שלה בסוד שילוח הקן מה שעושים, אז הקליפה סתרה אחרה מהקליפה יורדת למעלה ושוללת שלל. מי שמבין שהמלחמה הזאת היא שמה למעלה בשמיים כנגד זכויות, כנגד קליפה, קדושה כנגד קליפה, יודע שפה על הארץ זה רק ההשפעות. באמת הכל מתחיל שמה. אם יש הרבה זכויות לעם ישראל אז ננצל. אם נתחיל לאהוב אחד השני ולהפסיק עם השסע והקרע אז ננצל. אז זה אתה רואה שכמה אתה מצפה מהשמיים שישתקו על המחדלים שהולך פה. ומי יודע באמת רק הוא שמה למעלה בשמיים יושב ורואה. שולחים סוהרות לערבים כדי שידברו? אם זה הייתה הבת שלך, אתה היית שולח את הבת שלך לערבי? לא, בוא תגידו לי, זה לא מחריד כל מקומם, כל אדם נורמלי? שלחת סוהרות בשביל הערבי, בשביל שהוא יהיה איתם? וזה מה שאנחנו כן יודעים. מה אנחנו לא יודעים? אה? מה אנחנו לא יודעים? מה אנחנו לא יודעים? השם ירחם. אמרתי לכם 1,000 פעם בדרשות, פלא שהשמש זורחת על דברים שבאים אליי, על דברים שבאים ושואלים אותי. מה לא שואלים אותי? מה דברים שאני ואתם ואף אחד לא יודע, כי הכל מוסווה, הכל מוסתר, ואני לא מדבר רק על החברה החילונית, אני מדבר גם על החברה החרדית, מה הולך? ואיזה שנאה. והרב הזה כתב נגדי בספר שלו, הוא לא יבוא לדרוש לפניי. תלך אתה והתורה שלך לגיהינום. איזה עירת שמיים יש לך? לא מאמין על הדבר הזה, אני לא מאמין, אני אומר לכם, איזה בושה, לאן הגענו, לאן הגענו? אחר כך שואלים, מה זאת עשה אלוהים לנו? תגידו תודה שלא היה יותר גרוע. נגיד תודה שזה לא היה עוד לפני. נגיד תודה שעוד זה ברחמים. עוד הצבא בעזרת השם ידו על העליונה, השם ייתן כוח לחיילים, יחזיר את השבועים, והלוואי שנחזור לנורמליזציה, מה שנקרא. אבל אתם יודעים שזה כולי ואולי. אחרי דבר כזה, זה מכה מכה. מכה מכה לאומית. ואם על גלעד שליט שחררו יותר מ-1,000 מחבלים, אז עכשיו בוא תדבר על 150 שמתוכם קצינים, מתוכם אנשי צבא, מתוכם אנשי ביטחון, מתוכם ילדים, זקנים, נשים. הם כבר הוציאו אולטימטום, הם אמרו אנחנו רוצים את כל בתי הסוהר ריקים מכל הסיר של החמאס. עכשיו תשחרר את כל אלה לביצה, מה אתה חושב שיהיה פה מזרח תיכון חדש? אולי באמת יהיה מזרח תיכון חדש, הכל יתפוצץ. מישהו התקשר אתמול לעזה, אמר אני רוצה להזמין מלון, אמרו לו הכל מפוצץ. איזה מזרח תיכון חדש יהיה פה? אתה יודע מה יקרה פה? הרי עשיתי לכם כבר שיעור פה על שחרור שבועים. ואמרתי לכם שרוב אלה ששחררו בעסקת שליט חזרו לטרור. אז מה אתה, את מי תשחרר? עכשיו אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה. אתה מדבר פה על יהודים, על יהודים, אחינו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בוא תמחק את כולם, תמחק את עזה, וה-150 ילכו כפרה על עם ישראל חס ושלום. מה פתאום? מה פתאום? אם הבן שלך היה שם, גם היית אומר את זה? מה פתאום? אז לשחרר, טוב, תוציא את כולם, ברוך השם, עם ישראל חי. מה יקרה אחרי שכל המחבלים האלה, שיד של ישראל, דם של ישראל על הידיים שלהם, וחלקם מהנדסים שיודעים לבנות כל מיני פצצות ומרגמות, מה אתה עושה? מה אתה תעשה? זהו. אז הרמק כותב, לפני בורו של משיח צדקנו מוכרח לצרף את האומה בניסיונות באמונה. ומי שיהיה לו ערעורים על הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לו, בסוף יעובד. אנחנו מכסים את העיניים שלנו בקריאת שמע. למה מכסים את העיניים? רק סגור את העיניים. בשביל מה לחסות את העיניים? למה בכלל לחסות ולמה בכלל לסגור? תקרא, כמו שאתה קורא את כל הטקסט. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. למה לחסות עיניים בכלל? אלא למה? שהאמונה שלנו, אז הרמה כותב שזה בשביל הכוונה, שלא תתבלבל הכוונה שלנו, כיוון שהפסוק הראשון הוא עיקרי, אבל באמת על דרך הסוד, למה? למה? על דרך הדרש, למה? שאנחנו יש לנו אמונה עיוורת אחרי הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כל מה שצריך לקרות יקרה, ומי שצריך ללכת ילך, והכל זה גם לטובתו שהוא הלך. אם ניכנס עכשיו למחלוקת, אם נקראים הרוגי מלכות או לא הרוגי מלכות, ואם יש להם חלק לעולם הבא על זה שהם מתו בתור יהודים, הרי כשמחבל בא הוא לא מבחין בין יהודי, בין חרדי, לדתי, לחילוני, לקיבוץ, הוא לא מבחין בין אף אחד. אז הוא הרג את כולם, אז יש להם אולי את הזכות הזאת שיתחפר להם לפחות עצם זה שהם מתו בתור יהודים על אדמת ארץ ישראל. גם זה עוד מעלה יש להם. אז הוא כותב הרמק, שהקדוש ברוך הוא מוכרח לערער את יסודות האמונה. ככה הוא כותב. פלא עצום, פלא עצום. אז מה, איך מערערים את יסודות האמונה? מביאים אינטרנט לעולם, מביאים ניסיונות בעריות, אחרי זה מביאים ניסיונות בכבוד, שהכבוד של האנשים עד כאן, ואם הוא ישפיל אחרים אז זה שפיכות דמים, אז הנה גם שפיכות דמים. וגילוי עריות, ועבודה זרה לא חסר. כל עבודה שהיא נגד רצון הבורא ברוך הוא, נקראת זרה לבורא ברוך הוא. ועד יש שנאה לדת, תתבייש להיות דתי, יביא את הקורונה, בוא נראה מי ילמד, מי יתפלל, ומי ינצל את הקורונה בשביל למצוא לעצמו איזה גשר בשביל להפסיק את התפילה. אחר כך יביא את הרבנים שיכנסו לפוליטיקה, יביא מחלוקות בין הרדת. אתה רואה שהכל נוחת, הכל נוחת. אני כבר אמרתי את זה לפני חצי שנה, שהעגלה יורדת לתאום. אתה רואה שזה יורד לתאום אצל כל חלקי החברה. יש גמרא, מסכת סנהדרין דף צדיק וב. הגמרא מספרת שמה על זכריה הנביא. מה הוא היה זכריה הנביא? הוא היה בזמן הבית. והוא התנבא שאם לא תחזרו בתשובה הבית הולך להיחרב. עכשיו הוא עשה את זה בצורה כל כך רגשית, הוא בא עם כל הלב שלו וצעק עליהם ולא חט מפניהם. קדוש ברוך הוא אומר לירמיה הנביא גם כן, אל תפחד מהם, כי אם אתה תפחד מהם אני מכניס בך פחד. תראה מה זה, קודם כל למדת היסוד, שמי שפוחד הפחד משיג אותו, את אשר יגורתי בא לי. אין מה לפחד, השם משגיח עלינו, אם אמר יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, אז יש השגחה פרטית, כמו שהבאתי את הגמרא במסכת כתובות דף למד, שמי שהתחייב הריגה, ליסטים באים עליו, מי שלא התחייב הריגה, ידלגו על הבית שלו, כמו שהיה עם מלאך המוות במצרים. קדוש ברוך הוא ירד, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, עדה, ראיתי את הדם ופסחתי על הבתים. יש לפעמים שאדם יש לו זכויות של תורה וגמילות חסדים, עם תורה שהוא מפיץ תורה לאחרים, או שהוא לומד תורה בעצמו, או הילדים שלו לומדים תורה, וגמילות חסדים עושה. אז יש דם על הבית שלו, זה לא דם שאתה רואה, אבל יש סימן על הבית שלו. אז המלאך המשחית מדלג על הבית שלו. אז זכריה הנביא בא אליהם ואמר להם, תשמעו רבותיי, הולך להיות בלגן, כדאי לכם לחזור בתשובה. לא רצו לשמוע לו, היו עבריינים בצורה מזעזעת, אמרו לו, תשתוק או שאנחנו נהרוג אותך. אמר להם, מה אתם רוצים? נביא שגבש כנבואתו, אז הוא חייב מיטה בלב, אחי. אז לא עדיף לי כבר שהשם יהרוג אותי מאשר אתם תהרגו אותי. אז עזבו אותו, המשיך ללכת לירושלים, לחלק של העשירים. החלק של העשירים היה, היה שתי חלקים לירושלים. בית זיתה, זה איפה שהיה מגרש ערוצים, וכל החלק עד העיר העתיקה. כל זה היה החלק של העניים. החלק השמאלי יותר היה החלק של העשירים, היה שם תיאטראות ומקוואות, והם חיו בצורה רעבתנית. כל האליטה של הכהנים חיה שם. נו, והיה זכריה הנביא הלך אליהם ודיבר איתם, התעצבנו עליו. הלך לעניים, דיבר עליהם, התעצבנו עליו. עמד בבית המקדש, עשה לו קתדרה, סיבנה לעצמו שם איזה במה, ונתן דרשה. עוד 40 יום נינווה נהפכת. אמר את זה על ירושלים. עוד 40 יום ירושלים נהפכת. תדעו לכם, הולך להיות שואה, הולך לבוא אסון, המקדש יחרב, לא יכלו לסבול אותו. באו הבריונים, אמרו לו, לא הזהרנו אותך כבר לשתוק או שנהרוג אותך? אמר להם, ולא אמרתי לכם שאם אתם נביא שגבש נבואתו חייב מיטה, אז עדיף שאתם תהרגו אותי? אמרו, עדיף שאנחנו נהרוג אותך? אז נהרוג אותך. אומרת הגמרא, תפסו את החרת, תפסו אותו מהצוואר בבית המקדש. בבית המקדש. שיספו את הגרון שלו ורצחו את זכריה הנביא על הרצפות של בית המקדש. במדרש כתוב באיכה רבדי, בהקדמה, עוד חף ג', רצחו אותו ביום הכיפורים, שחל בשבת, בעזרת הכהנים. אז תבינו כאילו עד איפה הם הלכו. ביום כיפור, בשבת, בעזרה של הכהנים. ומה שהיה מיוחד בטרגדיה הזאת, שהדם שלו תסס על הרצפה, ביאבע הדם. שפכו על זה מים, ביאבע הדם, לא אפשר לנקות אותו. באו לגרוף את הדם, המגב נשרף להם, מרוב שהיה הדם רותח. שפכו על זה מים, המים התעדו. הדם היה כל כך בוער, מבאבע, ולא מפסיק לבאבע, לא יכלו לעשות כלום. עד שאומרת הגמרא, בא נבוזרדן, שר הטבחים, נבוזרדן שר הטבחים, והוא הגיע לשם, וראה, הכנס לבית המקדש, ונכנס, ראה את הדם רותח. אמר להם, מה זאת? אמרו לו, לא יודעים, לא רוצה לספר לו. אמר להם, תגידו לי או שאני רוצח את כולכם. כל כך סקרן אותו לדעת, מה זה הדם הזה שמבעבע? אמרו לו, אם ככה, אז נגיד לך מה היה כאן. היה איזה אחד שהזהיר אותנו מפניך ומפני האדון שלך. הרי נבוזרדן היה שר הטבחים של נבוכדנצר. אנחנו מדברים פה על בית ראשון כמובן. אז הוא כל כך היה אכזר, אכזר, נבוזרדן. אמר, מה אתם אומרים? זהו? אמר להם, אז איך אני יכול להוריד את זה מפה? סתם מעניין אותי, איך זה ירד? אמרו לו, שפחנו על זה מים התעדו, גרבנו את זה עם המגב נשרף, אי אפשר לשפוך. אמר להם, אם אתם לא תגידו איך אני מפסיק את זה, אני רוצח את כולכם. ישר לטבח, הוא לא היה אכפת לו. אמרו לו, כתוב בפסוק, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. וזה גם הלכה רבותיי, לפי הקבלה זה הלכה. רשב"ם כותב, לא יירגע דם הנרצח, כי אם בדם האיש שרצח אותו. זאת אומרת, לעולם לא יתחפר הדבר הזה וירגע עד שהרוצח ירצח. ככה זה. לא ככה הלל בא לשתות מים מהמעיין וראה גולגולת צפה על פני המים. אמר לה, דעתפך חטפוך וסוף מטפייך יטופון, מי שעשה לך יעשו לו. ומה שאת עשית, עשו לך. היינו, אתה, הוא מדבר אל הגולגולת, אתה רצחת, רצחו אותך. ומי שרצח אותך, גם אותו ירצחו. ורבנו הארי כותב, של מי הייתה הגולגולת? של פרעה מלך מצרים. ככה הוא כותב, פלא עצום, איך הגולגולת של פרעה מלך מצרים הזדמנה להילל, שחי איזה 1,000 שנה אחריו, זה פלא פלאות. נו, אז עכשיו, שמע את זה נבוזרדן, אמר לזכריה, זכריה מת, הדם שלו היה שם, אמר לו, אני אנקום את הדם שלך, זכריה הנביא. כאילו תראה איזה צדיק הוא נהיה, נבוזרדן, לנקום את הדם. אומרת הגמרא, הלך הביא את כל הרבנים של ירושלים, העמיד אותם בשורה, שמה בבית המקדש, ליד אדם של זכריה, ואחד אחרי השני תקע בו סכין, רצח את כל הרבנים של ירושלים, והאדם היה עדיין מבעבע, לא נרגע. הלך והביא את כל התינוקות של בית רבן של ירושלים, ושחט את כל התינוקות ביום אחד, והאדם עדיין ביעבע. הלך הביא את כל הפרחי כהונה, בחורים, צעירים, בחורי חמד, רצח את כולם, והאדם עדיין ביעבע. עד שחזל אומרים, 94,000 איש רצח נבוזרדן על אותה אבן בבית המקדש. 94,000 איש ביום אחד רצח נבוזרדן. בא נבוזרדן לאדם של זכריה ואמר לו, זכריה, טובים שבהם הרגתי, רצונך שארוג את כולם עד שאתה תירגע? אומרת הגמרא, ונח אדם מזעפו. נרגע אדם. נו, רבנו יוסף חיים כותב פלא פלאות. מה כותב הרב בן איש חי? הרב בן איש חי אומר, יש לו ספר נקרא נחמת ציון. הספר הזה נחמת ציון זה ביאור שלו על מגילת איכה. מה שמעניין בספר הזה, שהוא לוקח את כל הפסוקים של איכה, שהם כמובן פסוקים של תוכחות, והופך את כולם לברכות. למה? כי בתוך הכללה יש ברכה. צריך רק להסתכל, לראות את כל הברכות, איך הן מסתתרות בתוך הכללות. ורבותינו המקובלים כתבו שיש ברכות בתורה ויש כללות. והברכות שנמצאות בתוך הכללות הן הרבה יותר גבוהות מאשר הברכות שכתובות לאדיה בפסוקים. פלא עצום. אז רבנו הבן איש חי רצה כאילו לנסות להמתיק את מגילת איכה, שקוראים אותה בתשעה באב ומצטערים על חורבן ירושלים, והפך את כל המגילה הזאת לדבר טוב. קרא לספר הזה נחמת ציון. שמה בתחילת פרק ה' הוא כותב ככה, דע כי זכריה היה צריך תיקון וכפרה. מה? אבל אותו רצחו, איך הוא צריך תיקון וכפרה? מה אתם אומרים? למה הוא צריך תיקון וכפרה? הוא אומר, איך יכול להיות בעולם שהוא לא התרצה בפחות מזה? למה היו צריכים לרצוח 94,000 בשביל שאדם שלא יירגע ובאשמתו נאבדו רבבות מישראל? דע לך, כך כותב הבן איש חיים, זה לא כותב, אני לא מעיז לדבר על זכריה הנביא בבית ראשון, אנחנו לא מדברים בכלל את הדמויות האלה. הגאון מווילנה כותב, אני יכול להבין מה זה היה תנא, זה אני יכול להבין. אבל מה זה היה סנדלר בימי דוד המלך, אין לי השגות בכלל במדרגות שלו. סנדלר פשוט בימי דוד המלך. אז מי זה דוד? ומי זה שלמה? ומי זה יהושע? ומי זה משה רבנו? אין לנו השגות בזה. אומר הרב בן איש חי שאחרי 2,300 שנה מרצח זכריה הנביא, ירד זכריה הנביא בגלגול של חיית עני בעיר פראג. זה רק הבן איש חי עם רוח הקודש יכול לכתוב דבר כזה, כי רבנו הארי לא הביא דבר כזה והמקובלים לא. זה רק הבן איש חי שהיה לו גילוי אליהו, כל מוצא שבת היה לומד עם אליהו הנביא כידוע, ששלחו את הרב יהושע שרבני לבדוק אותו והסיפור מוכר. אז רק הבן איש חי יכול להגיד דבר כזה, ואומר לך שחיית עני בעיר פראג זה היה גלגול של זכריה. ואז רצה המלך לרצוח את כל היהודים, היה עלילת דם, והמלך רצה לרצוח את כל היהודים אם לא יביאו לו את מי שרצח את הגוי. הרי כבר דיברנו על העלילות דם של הנוצרים, שעשו עלילות דם ממח שימם וזכרם, איזה צרות עשו לעם ישראל. הם בעצמם היו רוצחים איזה ילד קרוב לחג הפסח, והיו אומרים שהיהודים רצחו אותו כדי לעשות את המצה של ליל הסדר עם דם של גוי, עם דם של ילד. יש הרבה סיפורים על זה. נו, אז עכשיו המלך אמר, או אתם מביאים לי את הרוצח או אני רוצח את כל היהודים. ובא חיית העני הזה ואמר, אני מוכן למות בשביל עם ישראל, כמו השתי האחים הקדושים האלה, פפוס וליוליאנוס ביד דף י' ח' עמוד ב' במסכת תענית, שאמרו, אנחנו רצחנו את הבת של הקיסר כדי של, ורצח אותם הקיסר כדי להציל את עם ישראל. גם אותו חיית עני בא והוא אמר, אני רצחתי. הוא אמר, אני רצחתי, ורצחו אותו, ועכשיו בזכותו ניצלו רבבות מישראל, וזה היה כפרה לזכריה הנביא, שבגללו מתו רבבות מישראל. עכשיו תבינו איך השם טק 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 סוגר את כל המעגלים. לא יהיה דבר כזה שיהיה איזשהו חוט רופף במשפט שלך. הכל. שואל הרמק, בעניין אחר הוא לא מביא את זכריה. למה חיכו 2,300 שנה? תראה מה שואל הרמק, איזו שאלה מבריקה. למה 2,300 שנה? ואני מתבייש להגיד את החידוש הזה שאני רוצה להגיד עכשיו, תכף אני אגע בדברי הרמק, אבל נגיד, על דרך לימוד, על דרך אפשר. דוד המלך 7 שנים לא נכנס לגן עדן. תפתחו הקדמה, שער הגלגולים הקדמה כף ב' וזוהר חדש דף למד ב'. ושער הגלגולים כותב רבנו הארי שבגלל שדוד המלך כאילו חטא, דף נ"ו מסכת שבת, כולה אומר דוד חטא אינו לא טועה, אבל כאילו חטא עם בת שבע, על הכאילו הזה שחטא והיה ריח, למה לא אומרים כולה אומר יעקב אבינו חטא אינו אלא טועה? למה לא אומרים כולה אומר משה רבנו אלא חטא אינו אלא טועה? אלא מה? ריח היה. אם אתה קורא את הפסוקי המקרא, שמה בספר שמואל, אתה נראה לך שדוד המלך חטא. הוא שלח אותו לקרב של חרב בני עמון, הוא לקח את אשתו, זה נראה כאילו הוא חטא. על הנראה כאילו, דקדק איתו הקדוש ברוך הוא, 7 שנים לא הכניס אותו לגן עדן. 7 שנים עמד בחוץ, ורק אחרי 7 שנים ששלמה בנה את הבית, התחפר לדוד המלך ונכנס לגן עדן. מי יודע אם לא אותו דבר היה עם זכריה הנביא, שלא הגיע למקומו המושלם בגן עדן, רק אחרי 2,300 שנה שהתחפר לו האבון הזה שרבבות מתו בגללו שרצח אותם נבוזרדן כדי שהוא יירגע. מי יודע, מי יודע. כותב הרמק, אז איך יכול להיות המשפט הגלגול? אומר הרמק, למה חיכו 2,300 שנה? הוא לא מביא את המספר, כי הוא דיבר על עניין אחר, אבל זה הרעיון. למה? הוא אומר, אנחנו לא יודעים. יש אחד מת בבוקר, בערב הוא כבר מתגלגל באיזה תינוק שנולד בעולם. זה ככה כותב הזוהר פרשת אמור דף פי חט. יש דבר כזה, למהר לקבור, כי יכול להיות שבאותו רגע שקוברים כבר נולד תינוק אחר בעולם, וזה הנשמה שלו. ויש אחד שחכו איתו 2,300 שנה, עד שיביאו אותו בגלגול העולם הזה עוד הפעם. והבאתי את כל זה ואת כל המקורות בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה ג' שם. הבאתי את הכל. אז מה זה קשור אלינו לנושא שלנו היום? מה זה קשור לנושא שדיברנו עליו? כותב רבנו הארי, מה עם אותם שהרגו את זכריה? מה, הם יצאו בעונש? אה? אלה שרצחו את זכריה, מה הסיפור שלהם? איך הם נהנשו? עכשיו תקשיבו טוב ותבינו למה הבאתי את הסיפור הזה גם. שער הכוונות דף א', מביא שם רבנו הארי, האמת שאני מסופק אם זה רבנו הארי, יותר נראה שזה מהרמק. וגם הרב הלל ראיתי שהוא כתב שההקדמה הזאת זה מהרמק. הרבה דברים של הרמק נכנסו בתוך כתבי רבנו הארי. כי המרחו היה תלמיד של רבנו הארי. אבל לפני זה הוא היה תלמיד של הרמק. וגם רבנו הארי העתיק למחברת שלו כל מיני הקדמות מהרמק. אז יש הרבה דברים, הרבה מקומות בכתבי הארי שאתה מוצא דברים של הרמק. לא משנה, הרמק, הארי, אדם קדוש אמר את זה. אני קורא, טוב? תקשיבו טוב וזה מעניין. כשישראל נכנסו לארץ והיו 60 ריבון נשמות קדושות ופגמו בעבודה זרה שפיכו דמים גילוי עריות, זה איזה בית? ראשון. והיה משלח להם נביאיו להוכיחם, לראות אם יחזרו בתשובה, ואחר כך ימותו רגיל. מה נעשה? וכשהאבונות גברו ולא רצו לחזור בתשובה וראתה חוכמתו התברך שזה לא יעזור כבר שימותו ויחזרו בגלגול לתקן. ימותו היינו כמיטת כל אדם ויחזרו בגלגול לתקן. לא היה ברירה אלא להמית אותם באופן טרגי. אני קורא. ואם תאמר, והרי אותם שעבדו עבודה זרה בדור זכריה, או אותם שהמיתו לזכריה במקדש ולא קיבלו עונשם, וכבר מתו בעולם, אז מה, הם נפטרו מהעונש? איך זה יכול להיות? מתרץ, זה אינו, הם לא נפטרו מעונש. שהקדוש ברוך הוא המיתם כדי לגלגל אותם עצמם שעבדו עבודה זרה בדור אחר, או שהמיתו לזכריה, וכל אחד קיבל עונשו כפי מה שחטא. יש נהנה מעבירה מעט, יערג בצער היותר קל שאפשר למות. תפקו לו כדור בראש והוא מת תוך שנייה. ויש שנהנה הרבה ובעל בעילות הרבה, הוא מדבר על גלגול קודם, והחזירו אותו לעולם הזה בגלגול הזה. הנה לאיש הזה שיש לו הרבה אבונות מגלגול קודם, יתקרו ויחיה ימי מספר ברעב ובחוסר כל, ויראה בניו שחוטים לעיניו, הכל במידה ובמשקל, כדי למרק כל אחד ואחד כפי מה שחטא לטובתו הנצחית. זאת אומרת, יכול להיות שכולם מתו באותה מיטה, כולם דקרו אותם, כולם ירו בהם, אבל כל אחד סובל לפי מה שהוא צריך לסבול, כי אל אמונה ואין עוול, הכל פלס, הכל מדוקדק, שלא מישהו יפחיד אתכם, פתאום באו ערבים, פתאום היה, פתאום. זה כופר חושב מקרה, מקרה זה אותיות רק מהשם, או רק מהשם, יש השגחה. וזה ראינו את זה גם במחילתא דרבי ישמעאל פרשה A, בבית שלח. הוא מבחר שעל ישב טובעו בים סוף, רשעים שבהם מטורפים כמו קש, שנאמר, מה? יוכלמו כקש. בנוניים כמו האבן, במים עזים. הפיקחים צללו כעופרת במים אדירים. מה אתה רואה? יש לך פה הרבה מצרים שחטו. כל אחד סובל בים לפי מה שהיה ראוי לו לסבול. ולכן כשאנחנו מנסים לדבר פה על השגחה פרטית, ולחזק את עצמנו עם השגחה פרטית שהכל מעט השם יתברך, וחלילה להיכנס להיסטריות ולפחדים, כי אנחנו יודעים שהגזרה אמת וההשתדלות אפס. צריך לעשות השתדלות, אבל כך כותב הרמב"ן. הגזרה אמת והחריצות אפס. הרמב"ן בביאור שלו על התורה, הוא כותב את זה כשהוא אומר, יעקב, את מי הוא שלח את יוסף? למי? לאחיו. לאן הוא שלח אותו? לשכם. ופתאום הוא ראה שהאחים לא שם, ואמר, טוב, אני חוזר הביתה. אם הוא היה חוזר הביתה, לא היה קורה כלום. הוא היה בריא, לא היו מוכרים אותו. פתאום בא מלאך גבריאל, בדמות איש. לאן אתה הולך? אמר לו, הביתה. אמר לו, רגע, אבל אבא שלך לא אמר לך לשאול מה עם האחים שלך? אומר לו, כן, אבל לא בשכם, הוא שלח אותי לשכם. אמר לו המלאך גבריאל, ויוסף לא יודע שזה מלאך, הוא חושב בן אדם. שמעתי, אמרו לך דותיינה. אז מי שלח אותו לתופת? המלאך גבריאל שלח אותו לתופת. למה? לקיים את הגזרה, גר יהיה זרחה בארץ לא להם. על זה כותב הרמב"ן, הגזרה אמת וההשתדלות אפס. אל תפחד, השתדלות אתה חייב לעשות, הוא לא חולק על הרעיון. אבל ההשתדלות, החריצות, לא זה מה שיציל אותך. גזרת עליון, מה שנגזר נגזר, אפשר למתק, אפשר להתפלל, אפשר לבטוח בהקדוש ברוך הוא, אבל תדע שמה שצריך לקרות לבן אדם יקרה לו. ומעתה רבותיי, צריך הרבה רחמי שמיים, בזה אני רוצה לסיים, שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עם ישראל, כי המצב לא פשוט בכלל, כל מה שקרה לעם ישראל בשבוע האחרון, ואין ספק בעולם שמי שיקרא תהילים, ומי שיגרוס זוהר, ומי שיתחזק בלימוד, זה מה שיגן עליו, ויעשה דברים טובים. אתם יודעים איך יהדות ארצות הברית התארגנה לעזור לארץ ישראל? עם קידבקים, עם כרטיסי טיסות ללוחמים שגרים שם, שיבואו לפה לעזור בלחימה, עם אוכל, עם, אתה רואה פתאום גם אלה שעשו הפגנות ואמרו אנחנו לא נתייצב, טייסים וכאלה, התייצבו וכולם כמו, כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה אז הוא מועך את כולם ובבקשה. אז אנחנו צריכים לקבל טרגדיות כאלה כדי לאהוב אחד את השני. אנחנו צריכים לקבל כאלה סתירות לחי כדי שאנחנו נדע שכולנו בני איש אחד אנחנו. חילונים, דתיים, כולנו בני אדם אחד. וצריך לאהוב אחד את השני ולהוקיר אחד את השני. והדבר שכן יעזור לנו לצאת מהתסבוכת הזאת זה אהבת חינם. כי כותב החפץ חיים שבית שני נחרב על שנאת חינם ולא ייבנה עד שיהיה אהבת חינם. אז כשיהיה אהבת חינם ייבנה בית המקדש. כל האויבים כטיפה בדליה, הקדוש ברוך הוא כטיפה אחת הוא מוריד את כל הגויים, כל הגויים כעין, כאפס, נחשב הוא לא. אבל הוא מביא אותם כדי לעורר אותנו. אז אולי לא נצטרך לקבל יותר טרגדיות. לא רוצים, רוצים את המלחמה בנחת, את המלחמה בשלווה, שהם מלחמה על אומות העולם, הם ילחמו וסכסכתי מצרים במצרים, ואנחנו נשב פה, ומי ילחם לכם? השם ילחם לכם, ואתם את החרישון. קראו בחרישית את הזוהר, קראו את התהילים, תלמדו את התורה, תעשו גמילות חסדים, תאהבו אחד את השני, את האנשים בבית שלכם, את השכנים שלכם, את החברים שלכם, גם את החילונים. מה, אנחנו לא מתפללים עליהם? אנחנו מתפללים על כל עם ישראל. אם באה טובה, באה טובה לנו ולהם ביחד. ואם באה רעה, רעה לכולם ביחד. כי דף למתת מסכת שבועות ישראל ערבים זה לזה. אז כולנו צריכים לעשות בדק בית, כולנו צריכים לחזור בתשובה. ואין ספק שהקדוש ברוך הוא ממרום שבטו יסתכל עלינו ויתה עלינו רחמים. ונברך את השבועים שהקדוש ברוך הוא יתה עליהם חסד ויחזיר אותם בריאים ושלמים בגופם, נפשם, אמונם, מזלם לארץ ישראל, חזרה לחיק משפחותם, וישלח רפואה שלמה לכל החולים, וכמובן ייתן הצלחה לכל כוחות הביטחון, שבעזרת השם השם יתקן את כולם בעצות טובות, כדי שנוכל להמשיך לשבת בארץ ישראל בבטחה, בשקט, לעסוק בתורה ויראת שמיים טהורה. חזק וברוך. מתוכם אנשי צבא, מתוכם אנשי ביטחון, מתוכם ילדים, זקנים, נשים, הם כבר הוציאו אולטימטום, הם אמרו אנחנו רוצים את כל בתי הסוהר ריקים מכל הסיר של החמאס. עכשיו תשחרר את כל אלה לביצה, מה אתה חושב שיהיה פה מזרח תיכון חדש? אולי באמת יהיה מזרח תיכון חדש, הכל התפוצץ. מישהו התקשר אתמול לעזה, אמר אני רוצה להזמין מלון, אמרו לו הכל מפוצץ. איזה מזרח תיכון חדש יהיה פה? אתה יודע מה יקרה פה? הרי עשיתי לכם כבר שיעור פה על שחרור שבועים. ואמרתי לכם שרוב אלה ששחררו בעסקת שליט חזרו לטרור. אז מה אתה? את מי תשחרר? עכשיו אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה. אתה מדבר פה על יהודים, על יהודים, אחינו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בוא תמחק את כולם, תמחק את עזה, וה-150 ילכו כפרה על עם ישראל חס ושלום. מה פתאום? מה פתאום? אם הבן שלך היה שם, גם היית אומר את זה? מה פתאום? אז לשחרר, טוב, תוציא את כולם, ברוך השם, עם ישראל חי. מה יקרה אחרי שכל המחבלים האלה, שיד של ישראל, דם של ישראל על הידיים שלהם, וחלקם מהנדסים שיודעים לבנות כל מיני פצצות ומרגמות, מה אתה עושה? מה אתה תעשה? זהו. אז הרמק כותב, לפני בואו של משיח צדקנו מוכרח לצרף את האומה בניסיונות באמונה. ומי שיהיה לו ערעורים על הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לו, בסוף יעובד. אנחנו מכסים את העיניים שלנו בקריאת שמע. למה מכסים את העיניים? רק סגור את העיניים. בשביל מה לחסות את העיניים? למה בכלל לחסות ולמה בכלל לסגור? תקרא, כמו שאתה קורא את כל הטקסט. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. למה לחסות עיניים בכלל? אלא למה? שהאמונה שלנו, אז הרמ"א כותב שזה בשביל הכוונה, שלא תתבלבל הכוונה שלנו, כיוון שהפסוק הראשון הוא עיקרי, אבל באמת על דרך הסוד, למה? למה? על דרך הדרש, למה? שאנחנו יש לנו אמונה עיוורת אחרי הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כל מה שצריך לקרות יקרה, ומי שצריך ללכת ילך, והכל זה גם לטובתו שהוא הלך. אם ניכנס עכשיו למחלוקת, אם נקראים הרוגי מלכות או לא הרוגי מלכות, ואם יש להם חלק לעולם הבא על זה שהם מתו בתור יהודים, הרי כשמחבל בא הוא לא מבחין בין יהודי, בין חרדי, לדתי, לחילוני, לקיבוץ, הוא לא מבחין בין אף אחד. אז הוא הרג את כולם, אז יש להם אולי את הזכות הזאת שיתחפר להם לפחות עצם זה שהם מתו בתור יהודים על אדמת ארץ ישראל. גם זה עוד מעלה יש להם. אז הוא כותב הרמק, שהקדוש ברוך הוא מוכרח לערער את יסודות האמונה. ככה הוא כותב. פלא עצום, פלא עצום. אז מה, איך מערערים את יסודות האמונה? מביאים אינטרנט לעולם, מביאים ניסיונות בעריות, אחרי זה מביאים ניסיונות בכבוד, שהכבוד של האנשים עד כאן, ואם הוא ישפיל אחרים אז זה שפיכות דמים, אז הנה גם שפיכות דמים. וגילוי עריות, ועבודה זרה לא חסר. כל עבודה שהיא נגד רצון הבורא ברוך הוא, נקראת זרה לבורא ברוך הוא. ועד יש שנאה לדת, תתבייש להיות דתי, יביא את הקורונה, בוא נראה מי ילמד, מי יתפלל, ומי ינצל את הקורונה בשביל למצוא לעצמו איזה גשר בשביל להפסיק את התפילה. אחר כך יביא את הרבנים שיכנסו לפוליטיקה, יביא מחלוקות בין הרדת. אתה רואה שהכל נוחת, הכל נוחת. אני כבר אמרתי את זה לפני חצי שנה, שהעגלה יורדת לתאום. אתה רואה שזה יורד לתאום אצל כל חלקי החברה. יש גמרא, מסכת סנהדרין דף צדיק וב. הגמרא מספרת שמה על זכריה הנביא. מה הוא היה זכריה הנביא? הוא היה בזמן הבית, והוא התנבא שאם לא תחזרו בתשובה, הבית הולך להיחרב. עכשיו, הוא עשה את זה בצורה כל כך רגשית, הוא בא עם כל הלב שלו, וצעק עליהם, ולא חט מפניהם. קדוש ברוך הוא אומר לירמיה, הנביא גם כן, אל תפחד מהם, כי אם אתה תפחד מהם, אני מכניס בך פחד. תראה מה זה, קודם כל, למדת היסוד. שמי שפוחד, הפחד משיג אותו. את אשר יגורתי בא לי. אין מה לפחד. השם משגיח עלינו, אם אמר, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, אז יש השגחה פרטית, כמו שהבאתי את הגמרא במסכת כתובות דף למד. שמי שהתחייב הריגה, ליסטים באים עליו. מי שלא התחייב הריגה, ידלגו על הבית שלו. כמו שהיה עם מלאך המוות במצרים. קדוש ברוך הוא ירד, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, עדה, ראיתי את הדם ופסחתי על הבתים. יש לפעמים שאדם יש לו זכויות של תורה וגמילות חסדים, עם תורה שהוא מפיץ תורה לאחרים, או שהוא לומד תורה בעצמו, או הילדים שלו לומדים תורה וגמילות חסדים עושה, אז יש דם על הבית שלו. זה לא דם שאתה רואה, אבל יש סימן על הבית שלו. אז המלאך המשחית מדלג על הבית שלו. אז זכריה הנביא בא אליהם ואמר להם, תשמעו רבותיי, הולך להיות בלגן, כדאי לכם לחזור בתשובה. לא רצו לשמוע לו, היו עבריינים בצורה מזעזעת, אמרו לו, תשתוק או שאנחנו נהרוג אותך. אמר להם, מה אתם רוצים, נביא שגבש נבואתו, אז הוא חייב מיטה בלב אחי, אז לא עדיף לי כבר שהשם יהרוג אותי מאשר אתם תהרגו אותי. אז עזבו אותו, המשיך ללכת לירושלים, לחלק של העשירים. החלק של העשירים היה... היה שתי חלקים לירושלים. בית זיתה, זה איפה שהיה מגרש הרוסים, וכל החלק עד העיר העתיקה. כל זה היה החלק של העניים. החלק השמאלי יותר היה החלק של העשירים. היה שם תיאטראות ומקוואות, והם חיו בצורה רעבתנית. כל האליטה של הכהנים חיה שם. נו, והיה, זכריה הנביא הלך אליהם ודיבר איתם, התעצבנו עליו. הלך לעניים, דיבר עליהם, התעצבנו עליו. עמד בבית המקדש, עשה לו קתדרה, סיבנה לעצמו שם איזה במה, ונתן דרשה. עוד 40 יום ננבה נהפכת. אמר את זה על ירושלים. עוד 40 יום ירושלים נהפכת. תדעו לכם, הולך להיות שואה, הולך לבוא אסון, המקדש יחרב. לא יכלו לסבול אותו. באו הבריונים, אמרו לו, לא הזהרנו אותך כבר לשתוק או שנהרוג אותך? אמר להם, ולא אמרתי לכם שאם אתם נביא שגבש נבואתו חייב מיטה, אז עדיף שאתם תהרגו אותי. אמרו, עדיף שאנחנו נהרוג אותך, אז נהרוג אותך. אומרת הגמרא, תפסו את אחרת, תפסו אותו מהצוואר בבית המקדש. בבית המקדש. שיספו את הגרון שלו ורצחו את זכריה הנביא על הרצפות של בית המקדש. במדרש כתוב באיכה רבדי, בהקדמה, עוד חף ג', רצחו אותו ביום הכיפורים שחל בשבת בעזרת הכהנים. אז תבינו כאילו עד איפה הם הלכו. ביום כיפור, בשבת, בעזרה של הכהנים. ומה שהיה מיוחד בטרגדיה הזאת, שהדם שלו תסס על הרצפה, ביאבע הדם. שפכו על זה מים, ביאבע הדם, לא אפשר לנקות אותו. באו לגרוף את הדם, המגב נשרף להם מרוב שהיה אדם רותח. שפכו על זה מים, המים התעדו. האדם היה כל כך בוער, מבעבע ולא מפסיק לבעבע, לא יכלו לעשות כלום. עד שאומרת הגמרא, בא נבוזרדן שר הטבחים, נבוזרדן שר הטבחים, והוא הגיע לשם וראה, נכנס לבית המקדש, ונכנס, ראה את הדם רותח. אמר להם, מה זאת? אמרו לו, לא יודעים, לא רצו לספר לו. אמר להם, תגידו לי או שאני רוצח את כולכם. כל כך סקרן אותו לדעת, מה זה הדם הזה שמבעבע? אמר להם, אמרו לו, אם ככה, אז נגיד לך מה היה כאן. היה איזה אחד שהזהיר אותנו מפניך ומפני האדון שלך. הרי נבוזרדן היה שר הטבחים של נבוכדנצר. אנחנו מדברים פה על בית ראשון כמובן. אז הוא כל כך היה אכזר, אכזר, נבוזרדן. אמר, מה אתם אומרים? זהו? אמר להם, אז איך אני יכול להוריד את זה מפה? סתם מעניין אותי, איך זה ירד? אמרו לו, שפחנו על זה מים, יתדו. גרבנו את זה עם המגב, נשרף. אי אפשר לשפוך. אמר להם, אם אתם לא תגידו איך אני מפסיק את זה, אני רוצח את כולכם. ישר לטבח, הוא לא היה אכפת לו. אמרו לו, כתוב בפסוק, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. וזה גם הלכה, רבותיי, לפי הקבלה זה ההלכה. רשב"ם כותב, לא יירגע דם הנרצח, כי אם בדם האיש שרצח אותו. זאת אומרת, לעולם לא יתחפר הדבר הזה וירגע עד שהרוצח ירצח. ככה זה. לא ככה הלל בא לשתות מים מהמעיין וראה גולגול הצפה על פני המים. אמר לה, דעתפך התפוך וסוף מטפייך יטופון, מי שעשה לך יעשו לו. ומה שאת עשית, עשו לך. היינו, אתה, הוא מדבר אל הגולגולת, אתה רצחת, רצחו אותך. ומי שרצח אותך, גם אותו ירצחו. ורבנו הארי כותב, של מי הייתה הגולגולת? של פרעה מלך מצרים. ככה הוא כותב, פלא עצום, איך הגולגולת של פרעה מלך מצרים הזדמנה להילל, שחי איזה 1,000 שנה אחריו, זה פלא פלאות. נו, אז עכשיו, שמע את זה נבוזרדן, אמר לזכריה, זכריה מת, אדם שלא היה שם, אמר לו, אני אנקום את הדם שלך, זכריה הנביא. כאילו תראה איזה צדיק הוא נהיה, נבוזרדן, לנקום את הדם. אומרת הגמרא, הלך הביא את כל הרבנים של ירושלים, העמיד אותם בשורה, שם בבית המקדש, ליד הדם של זכריה. ואחד אחרי השני תקע בו סכין, רצח את כל הרבנים של ירושלים, והאדם היה עדיין מבעבע, לא נרגע. הלך והביא את כל התינוקות של בית רבן של ירושלים, ושחט את כל התינוקות ביום אחד, והאדם עדיין ביעבע. הלך והביא את כל הפרחי כהונה, בחורים, צעירים, בחורי חמד, רצח את כולם, והאדם עדיין ביעבע. עד שחזל אומרים, 94,000 איש רצח נבוזרדן על אותה אבן בבית המקדש. 94,000 איש ביום אחד רצח נבוזרדן. בא נבוזרדן לדם של זכריה ואמר לו, זכריה, טובים שבהם הרגתי, רצונך שארוג את כולם עד שאתה תירגע? אומרת הגמרא, ונח אדם מזעפו, נרגע אדם. נו, רבנו יוסף חיים כותב פלא פלאות. מה כותב הרב בן איש חי? הרב בן איש חי אומר, יש לו ספר נקרא נחמת ציון. הספר הזה נחמת ציון זה ביאור שלו על מגילת איכה. מה שמעניין בספר הזה, שהוא לוקח את כל הפסוקים של איכה, שהם כמובן פסוקים של תוכחות, והופך את כולם לברכות. למה? כי בתוך הכללה יש ברכה. צריך רק להסתכל, לראות את כל הברכות, איך הן מסתתרות בתוך הכללות. ורבותינו המקובלים כתבו שיש ברכות בתורה ויש כללות. והברכות שנמצאות בתוך הכללות הן הרבה יותר גבוהות מאשר הברכות שכתובות לאדיה בפסוקים. פלא עצום. אז רבנו הבן איש חי רצה כאילו לנסות להמתיק את מגילת איכה, שקוראים אותה בתשעה באב ומצטערים על חורבן ירושלים, והפך את כל המגילה הזאת לדבר טוב. קרא לספר הזה נחמת ציון. שמה בתחילת פרק ה' הוא כותב ככה. דע כי זכריה היה צריך תיקון וכפרה. מה? אבל אותו רצחו. איך הוא צריך תיקון וכפרה? מה אתם אומרים? למה הוא צריך תיקון וכפרה? הוא אומר, איך יכול להיות בעולם שהוא לא התרצה בפחות מזה? למה היו צריכים לרצוח 94,000 בשביל שאדם שלא יירגע ובאשמתו נאבדו רבבות מישראל? דע לך, כך כותב הבן איש חיים, זה לא כותב, אני לא מעיז לדבר על זכריה הנביא בבית ראשון, אנחנו לא מבינים בכלל את הדמויות האלה. הגאון מווילנה כותב, אני יכול להבין מה זה היה תנה, זה אני יכול להבין. אבל מה זה היה סנדלר בימי דוד המלך, אין לי השגות בכלל במדרגות שלו. סנדלר, פשוט, בימי דוד המלך. אז מי זה דוד? ומי זה שלמה? ומי זה יהושע? ומי זה משה רבנו? אין לנו השגות בזה. אומר הרב בן איש חי, שאחרי 2,300 שנה מרצח זכריה הנביא, ירד זכריה הנביא בגלגול של חיית עני בעיר פראג. זה רק הבן איש חי עם רוח הקודש יכול לכתוב דבר כזה, כי רבנו הארי לא הביא דבר כזה והמקובלים לו. זה רק הבן איש חי שהיה לו גילוי אליהו, כל מוצא שבת היה לומד עם אליהו הנביא כידוע, ששלחו את הרב יהושע שרבני לבדוק אותו והסיפור מוכר. אז רק הבן איש חי יכול להגיד דבר כזה, ואומר לך שחיית עני בעיר פראג זה היה גלגול של זכריה. ואז רצה המלך לרצוח את כל היהודים, היה עלילת דם, והמלך רצה לרצוח את כל היהודים אם לא יביאו לו את מי שרצח את הגוי. הרי כבר דיברנו על העלילות דם של הנוצרים שעשו עלילות דם ממח שימם בזכרם, איזה צרות עשו לעם ישראל. הם בעצמם היו רוצחים איזה ילד קרוב לחג הפסח, והיו אומרים שהיהודים רצחו אותו כדי לעשות את המצע של ליל הסדר עם דם של גוי, עם דם של ילד. יש הרבה סיפורים על זה. נו, אז עכשיו המלך אמר, או אתם מביאים לי את הרוצח או אני רוצח את כל היהודים. ובא חיית העני הזה ואמר, אני מוכן למות בשביל עם ישראל, כמו השתי האחים הקדושים האלה, פפוס וליוליאנוס, בדף י"ח עמוד ב' במסכת תענית, שאמרו, אנחנו רצחנו את הבת של הקיסר, ורצח אותם הקיסר, כדי להציל את עם ישראל. גם אותו חיית עני בא, והוא אמר, אני רצחתי, ורצחו אותו, ועכשיו בזכותו ניצלו רבבות מישראל, וזה היה כפרה לזכריה הנביא שבגללו מתו רבבות מישראל. עכשיו תבינו איך השם טק 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 סוגר את כל המעגלים. לא יהיה דבר כזה שיהיה איזשהו חוט רופף במשפט שלך. הכל. שואל הרמק, בעניין אחר הוא לא מביא את זכריה. למה חיכו 2,300 שנה? תראה מה שואל הרמק, איזה שאלה מבריקה. למה 2,300 שנה? ואני מתבייש להגיד את החידוש הזה שאני רוצה להגיד עכשיו, תכף אני אגע בדברי הרמק, אבל נגיד, על דרך לימוד, על דרך אפשר. דוד המלך 7 שנים לא נכנס לגן עדן. תפתחו הקדמה, שער הגלגולים הקדמה כף ב' וזוהר חדש דף למד ב'. בשער הגלגולים כותב רבנו הארי שבגלל שדוד המלך כאילו חטא, דף נ"ו מסכת שבת, כולה אומר דוד חטא אינו לא טועה, אבל כאילו חטא עם בת שבע, על הכאילו הזה שחטא והיה ריח, למה לא אומרים כולה אומר יעקב אבינו חטא אינו אלא טועה? למה לא אומרים כולה אומר משה רבנו אלא חטא אינו אלא טועה? אלא מה? ריח היה. אם אתה קורא את הפסוקי המקרא, שמע בספר שמואל, אתה נראה לך שדוד המלך חטא. הוא שלח אותו לקרב של חרב בני עמון, הוא לקח את אשתו, זה נראה כאילו הוא חטא. על הנראה כאילו, דקדק איתו הקדוש ברוך הוא, 7 שנים לא הכניס אותו לגן עדן. 7 שנים עמד בחוץ, ורק אחרי 7 שנים ששלמה בנה את הבית, התחפר לדוד המלך ונכנס לגן עדן. מי יודע אם לא אותו דבר היה עם זכריה הנביא, שלא הגיע למקומו המושלם בגן עדן, רק אחרי 2,300 שנה שהתחפר לו האבון הזה שרבבות מתו בגללו, שרצח אותם נבוזרדן כדי שהוא יירגע. מי יודע, מי יודע. כותב הרמק, אז איך יכול להיות המשפט הגלגול? אומר הרמק, למה חיכו 2,300 שנה? הוא לא מביא את המספר, כי הוא דיבר על עניין אחר, אבל זה הרעיון. למה? הוא אומר, אנחנו לא יודעים. יש אחד מת בבוקר, בערב הוא כבר מתגלגל באיזה תינוק שנולד בעולם. זה ככה כותב הזוהר פרשת אמור דף פיחת. יש דבר כזה. למהר לקבור, כי יכול להיות שבאותו רגע שקוברים כבר נולד תינוק אחר בעולם, וזה הנשמה שלו. ויש אחד שחכו איתו 2,300 שנה. עד שיביאו אותו בגלגול העולם הזה עוד הפעם. והבאתי את כל זה ואת כל המקורות בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה ג' שמה. הבאתי את הכל. אז מה זה קשור אלינו לנושא שלנו היום? מה זה קשור לנושא שדיברנו עליו? כותב רבנו הארי, מה עם אותם שהרגו את זכריה? מה, הם יצאו בעונש? אלה שרצחו את זכריה, מה הסיפור שלהם? איך הם נהנשו? עכשיו תקשיבו טוב ותבינו למה הבאתי את הסיפור הזה גם. שער הכוונות דף א', מביא שמה רבנו הארי, האמת שאני מסופק אם זה רבנו הארי, יותר נראה שזה מהרמק. וגם הרב הלל ראיתי שהוא כתב שההקדמה הזאת זה מהרמק. הרבה דברים של הרמק נכנסו בתוך כתבי רבנו הארי, כי אמרחו היה תלמיד של רבנו הארי, אבל לפני זה הוא היה תלמיד של הרמק, וגם רבנו האריה העתיק למחברת שלו כל מיני הקדמות מהרמק. אז יש הרבה דברים, הרבה מקומות בכתבי הארי שאתה מוצא דברים של הרמק. לא משנה, הרמק, הארי, אדם קדוש אמר את זה. אני קורא, טוב? תקשיבו טוב וזה מעניין. כשישראל נכנסו לארץ והיו 60 ריבו נשמות קדושות ופגמו בעבודה זרה שפיכו דמים גילוי עריות, זה איזה בית? ראשון. והיה משלח להם נביאיו להוכיחם, לראות אם יחזרו בתשובה, ואחר כך ימותו רגיל. מה נעשה? וכשהאבונות גברו ולא רצו לחזור בתשובה, וראתה חוכמתו התברך שזה לא יעזור כבר שימותו ויחזרו בגלגול לתקן. ימותו היינו כמיטת כל אדם ויחזרו בגלגול לתקן. לא היה ברירה אלא להמית אותם באופן טרגי. אני קורא, ואם תאמר, והרי אותם שעבדו עבודה זרה בדור זכריה, או אותם שהמיתו לזכריה במקדש ולא קיבלו עונשם וכבר מתו בעולם, אז מה, הם נפטרו מהעונש? איך זה יכול להיות? מתרץ, זה אינו, הם לא נפטרו מעונש. שהקדוש ברוך הוא המיתם כדי לגלגל אותם עצמם שעבדו עבודה זרה בדור אחר או שהמיתו לזכריה, וכל אחד קיבל עונשו כפי מה שחטא. יש נהנה מעבירה מעט, יערג בצער היותר קל שאפשר למות. דפקו לו כדור בראש והוא מת תוך שנייה. ויש שנהנה הרבה ובעל בעילות הרבה, הוא מדבר על גלגול קודם, והחזירו אותו לעולם הזה בגלגול הזה. הנה לאיש הזה שיש לו הרבה עוונות מגלגול קודם, יתקרו ויחיה. ימי מספר ברעב ובחוסר קול, ויראה בניו שחוטים לעיניו, הכל במידה ובמשקל כדי למרק כל אחד ואחד כפי מה שחטא לטובתו הנצחית. זאת אומרת, יכול להיות שכולם מתו באותה מיטה, כולם דקרו אותם, כולם ירו בהם, אבל כל אחד סובל לפי מה שהוא צריך לסבול, כי אל אמונה ואין עוול הכל פלס, הכל מדוקדק, שלא מישהו יפחיד אתכם פתאום, פתאום באו ערבים, פתאום היה, פתאום. זה כופר חושב מקרה. מקרה זה אותיות רק מהשם או רק כמה שם, יש השגחה. וזה ראינו את זה גם במחילת דרבי ישמעאל פרשה A, בבשלח. הוא מבחר שעל ישב תובעו בים סוף. רשעים שבהם מטורפים כמו קש, שנאמר, מה? יוכלמו כקש. בנוניים כמו אבן, במים עזים. הפיקחים צללו כעופרת במים אדירים. מה אתה רואה? יש לך פה הרבה מצרים שחטו. כל אחד סובל בים לפי מה שהיה ראוי לו לסבול. ולכן כשאנחנו מנסים לדבר פה על השגחה פרטית ולחזק את עצמנו עם השגחה פרטית שהכל מעט השם יתברך, וחלילה להיכנס להיסטריות ולפחדים, כי אנחנו יודעים שהגזרה אמת וההשתדלות אפס. צריך לעשות השתדלות, אבל כך כותב הרמב"ן. הגזרה אמת והחריצות אפס. הרמב"ן בביאור שלו על התורה, הוא כותב את זה כשהוא אומר, יעקב, את מי הוא שלח? את יוסף. למי? לאחיו. לאן הוא שלח אותו? לשכם. ופתאום הוא ראה שהאחים לא שם, ואמר, טוב, אני חוזר הביתה. אם הוא היה חוזר הביתה, לא היה קורה כלום. הוא היה בריאה, לא היו מוכרים אותו. פתאום בא מלאך גבריאל, בדמות איש. לאן אתה הולך? אמר לו, הביתה. אמר לו, רגע, אבל אבא שלך לא אמר לך לשאול מה עם האחים שלך? אומר לו, כן, אבל לא בשכם, הוא שלח אותי לשכם. אמר לו המלאך גבריאל, ויוסף לא יודע שזה מלאך, הוא חושב בן אדם, שמעתי אמרו לך דותיינה, אז מי שלח אותו לתופת? המלאך גבריאל שלח אותו לתופת. למה? לקיים את הגזרה גר יהיה זרחה בארץ לא להם. על זה כותב הרמב"ן, הגזרה אמת וההשתדלות אפס. אל תפחד, השתדלות אתה חייב לעשות, הוא לא חולק על הרעיון, אבל ההשתדלות, החריצות, לא זה מה שיציל אותך. גזרת עליון, מה שנגזר נגזר, אפשר למתק, אפשר להתפלל, אפשר לבטוח בהקדוש ברוך הוא, אבל תדע שמה שצריך לקרות לבן אדם יקרה לו. ומעתה רבותיי, צריך הרבה רחמי שמיים, בזה אני רוצה לסיים, שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עם ישראל, כי המצב לא פשוט בכלל, כל מה שקרה לעם ישראל בשבוע האחרון, ואין ספק בעולם שמי שיקרא תהילים ומי שיגרוס זוהר ומי שיתחזק בלימוד, זה מה שיגן עליו ויעשה דברים טובים. אתם יודעים איך יהדות ארצות הברית התארגנה לעזור לארץ ישראל? עם קידבקים, עם כרטיסי טיסות ללוחמים שגרים שמה שיבואו לפה לעזור בלחימה, עם אוכל, עם, אתה רואה פתאום גם אלה שעשו הפגנות ואמרו אנחנו לא נתייצב, טייסים וכאלה התייצבו וכולם כמו, כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה אז הוא מועך את כולם ובבקשה. אז אנחנו צריכים לקבל טרגדיות כאלה כדי לאהוב אחד את השני. אנחנו צריכים לקבל כאלה סתירות לחי כדי שאנחנו נדע שכולנו בני איש אחד אנחנו, חילונים, דתיים, כולנו בני אדם אחד. וצריך לאהוב אחד את השני ולהוקיר אחד את השני. והדבר שכן יעזור לנו לצאת מהתסבוכת הזאת זה אהבת חינם. כי כותב החפץ חיים שבית בית שני נחרב על שנאת חינם ולא ייבנה עד שיהיה אהבת חינם. אז כשיהיה אהבת חינם ייבנה בית המקדש. כל האויבים כטיפה בדליה, הקדוש ברוך הוא כטיפה אחת הוא מוריד את כל הגויים, כל הגויים כעין, כאפס נחשבו לו. אבל הוא מביא אותם כדי לעורר אותנו. אז אולי לא נצטרך לקבל יותר טרגדיות. לא רוצים, רוצים את המלחמה בנחת, את המלחמה בשלווה, שהיא מלחמה על אומות העולם, הם ילחמו וסכסכתי מצרים במצרים, ואנחנו נשב פה, ומי ילחם לכם? השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. קראו בחרישית את הזוהר, קראו את התהילים, תלמדו את התורה, תעשו גמילות חסדים, תאהבו אחד את השני, את האנשים בבית שלכם, את השכנים שלכם, את החברים שלכם, גם את החילונים. מה, אנחנו לא מתפללים עליהם? אנחנו מתפללים על כל עם ישראל. אם באה טובה, באה טובה לנו ולהם ביחד. ואם באה רעה, רעה לכולם ביחד. כי דף למתת מסכת שבועות ישראל ערבים זה לזה. אז כולנו צריכים לעשות בדק בית, כולנו צריכים לחזור בתשובה. ואין ספק שהקדוש ברוך הוא ממרום שבטו יסתכל עלינו ויתה עלינו רחמים. ונברך את השבועים שהקדוש ברוך הוא יתה עליהם חסד ויחזיר אותם בריאים ושלמים בגופם, נפשם, אמונם, מזלם לארץ ישראל, חזרה לחיק משפחותם, וישלח רפואה שלמה לכל החולים, וכמובן ייתן הצלחה לכל כוחות הביטחון, שבעזרת השם השם יתקן את כולם בעצות טובות, כדי שנוכל להמשיך לשבת בארץ ישראל בבטחה, בשקט, לעסוק בתורה ויראת שמיים טהורה. חזק וברוך.